אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת ראש?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 18 על הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר. האם יש לקיבוצים היום תפקיד בחברה הישראלית? מהו? ומה הסיפור הקיבוצי החדש? מה שלומך, חן?
אני בסדר גמור, את יודעת. מדינת ישראל, אני תמיד אומר, זה לא תקופה שכל כך כיף לחיות בה, אבל מעניין, מחכים לה, אני מחכה לה, לחטופים שיחזרו בעיקר, את יודעת, כל יום יש דיבור אחר. בתור עיתונאי אני שומע כל מיני דברים, וזה הדבר הכי חשוב. אני חושב ש... אני מרגיש על בלימה, כל עוד הדבר הזה לא קורה. אני מרגיש שאני, למרות, אני על בלימה.
בהחלט, אנחנו באמת, יהיה קשה, אולי בלתי ניתן לצעוד קדימה בלי זה. נגיד למאזינים הקבועים שלנו, מכיוון שלא עלה פרק ביום ראשון האחרון, שזה היה גם כן בגלל משפט נתניהו, חן היה עסוק מאוד, ונמנע מאיתנו להקליט. אבל יש לנו דברים מעניינים בדרך, והיום יש לנו גם אורח מעניין במיוחד. מכבד אותנו בנוכחותו חיים אורון, הלו הוא ג'ומס, חבר קיבוץ להב, ולשעבר יושב ראש סיעת מרץ, חבר כנסת ושר בממשלת ישראל, אבל היית גם מזכיר השומר הצעיר והקיבוץ הארצי.
פעמיים מזכיר הקיבוץ הארצי ופעם מזכיר השומר הצעיר.
אז אין רלוונטי ממך בעצם להיות אורח כאן בשיחת קיבוץ.
כן, הרבה זמן אנחנו מחכים בעצם. חשבנו להזמין אותך, ותודה שהגעת. באמת, לקראת השיחה איתך, קראנו גם ראות וגם אני את הספר שרובי קרוזנטל פרסם בתחילת 22, לדעתי, ספר שיחות איתך. מאוד מעניין, בעצם ששם דיברת על מילדות ועד היום, בעצם. ותפס אותי אחד הקטעים, כי כל הספר, בכלל, כל ספר שקוראים היום על הישראליות, אחרי שבעה באוקטובר ואחרי ההפיכה המשטרית וכל מה שקרה לפני כן, נראה אחרת. ותפס אותי שם קטע, שאולי נתחיל איתו, שאתה מתאר איך אתה מגיע לערב מלחמת יום הכיפורים, מגיע לקיבוץ, אזור קיבוץ ניר עוז, עומד שם עם יודקס ועם עודד ליפשיץ מניר עוז, עומדים על גבעה ומדברים בעצם על תוכנית לפינוי הבדואים מפתחת רפיח, נכון?
כן.
ואתה מספר שם איך יודקס פורץ בבכי, כשמדברים על עקירת העצים ועל על, על התהליך שנעשה שם, וזה ערב המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, וכשאני חושב על זה שהיום אותו עודד ליפשיץ, שגם היה עיתונאי ופעיל בתנועה והרבה דברים, הוא נמצא היום, אפרופו, הוא נמצא היום בעזה, עדיין חטוף. מה אתה יכול להגיד לנו? אני יודע שגם דיברת על זה אחר כך בקרמי גת. מה אתה יכול להגיד לנו היום על ה... אולי נתחיל, הקשר שלך עם עודד ועם האזור והכל.
הקשר שלי עם עודד ועם קופר, עם חיים פרי, ויכולתי להמשיך ולמנות רבים מהשמות שהיום התמונות שלהם מופיעות בתקשורת, מתוך תקווה שהם יחזרו יחד עם החטופים. חלקם, כמו קופר, אנחנו כבר יודעים שלא יחזרו, ועוד רבים אחרים שהיו חברים שלי, חלקם חניכים של נילי אשתי, כולל אלה שחזרו וכולל כאלה שחזרו ונמצאים כאן ואנחנו בקשר איתם. זה קשר, אפשר להגיד מבחינה מסוימת, ניר עוז ולהב הם קצת קיבוצים תאומים כאלה, קיבוצים ישראלים שעלו בשנות ה-50 מבסיס די דומה, למרות שבהמשך הם די השתנו, וזה אולי יכול להיות נושא להמשך השיחה שלנו. זה לא מתחיל בשיחה של עודד ולטיף דורי, זיכרונו לברכה, ויודקס, שהיה אז חבר כנסת, גם הוא זיכרונו לברכה. זה התחיל בכנס ניר עוז. ותשאלו למה היה כנס בניר עוז כמה שבועות קודם נגד הפינוי של הבדואים בפתחת רפיח.
למה?
כי ניר עוז חשבו, וחברי ניר עוז חשבו, והקיבוץ, וחברים בקיבוץ הרצי חשבו, שאנחנו צריכים לעמוד בראש המאבק נגד פינוי פתחת רפיח. ואני באתי לכנס הזה, אני כבר לא זוכר אם הייתי בסוף הקדנציה שלי כמזכיר קיבוץ ארצי, או עדיין כמזכיר קיבוץ ארצי, מה שעורר לא מעט תמיכה והשתאות, כי הנהגת הקיבוץ ארצי לא תמכה בזה. והיה כנס מאוד משמעותי ומרשים, עם הרבה אנשים, ואז, ויודקס הזה היה חבר כנסת, בוועדת החוץ והביטחון, ועודד אמר לי, תגיד, אתה יכול להביא את יודקס, שיראה מה קורה פה? ואמרתי לו, כן, כי יודקס היה קודם, יחד איתי, מזכיר של הקיבוץ הארצי, היו שני מזכירים. ויודקס בא, ועמדנו על גבעה, בין קרם לניר יצחק, ועודד ולטיף דורי הסבירו את כל מה שקורה, ומה אנחנו עושים. ויודס פרץ בבכי. אמר, איך אנחנו יכולים לעשות דברים כאלה? ומבחינת עודד, זה היה אחד מתוך המאבקים הפוליטיים הרבים שהוא ניהל. ולכן החיבור פה בעיניי הוא מאוד טבעי.
אגב, אני הייתי, זה זורק אותי, אני הייתי בביקור בניר עוז לפני כמה חודשים, הייתי יותר מפעם אחת, אבל זה קיבוץ, ובכלל, כל התנועה, וכולנו מכירים את זה, זה קיבוץ שהמון אנשים שם היו מאוד פעילים למען זכויות, גם זכויות ערבי ישראל ובדואים וקשרים כאלה, אבל גם עבור הפלסטינים בעזה, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת הסיעו ילדים חולים לבתי חולים ופעלו למען השלום ולמען קידום של אחווה, ובעצם כמובן נוצר שבר מאוד מאוד גדול בשבעה באוקטובר. איך אתה מרגיש באופן אישי עם האמונה שלך אפילו, אני לא יודע לאן לקחת את זה, אבל זה אפילו אמונה בטבע האדם, יש אנשים אפילו נשברה אצלם האמונה של, שלא לדבר על הפתרון המדיני, האפשרות לפתרון, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל נשבר אצלך משהו בשבעה באוקטובר, או שאתה
קודם אדם? קודם כל, נשבר הייתה המכה הקשה, זה עצם החדירה הקלה הזאת לקיבוצים, לתפוס את אותנו. אגב, מה ההבדל בין להב שנמצאת 800 מטר מהגבול עם מדינת פלסטין, ובין ניר עוז שנמצאת קילומטר מהגבול עם רצועת עזה? מזה הופתעתי. לא חשבתי שאנחנו כל כך חדירים, לא חשבתי שאנחנו כל כך זה, לא חשבתי שהמערכת יכולה כל כך לקרוס. אבל לא נעשה פה עוד שיחה עכשיו על קריסת המערכת. אבל מה שקרס, בעיניי זה קרסה הקונספציה. ואז תגיד, הוא חוזר עכשיו לנאומים הקודמים שלו. קרסה הקונספציה שאנחנו נאכיל את החמאס, והכלב יהיה שקט. אני לא צריך עדים, אני עד. כשאני הייתי בא ומספר להם על שיחות שאני מנהל בכלא, עם מרואן ברגותי, אמרו לי, תעזוב את השיחות האלה, לנו יש פרטנר יותר טוב. מי הפרטנר שלכם? החמאס. אנחנו יודעים מה הם רוצים, הם יודעים מה שאנחנו רוצים. איתם נסתדר, בלי לעשות הסכמים עם החברים שלך. האם אני חושב ששום דבר לא השתנה, השתנו דברים? האם אני חושב שזה לא יותר קשה היום בחברה הישראלית, מה שקודם? אני חושב שכן, יותר קשה ויותר מסובך. האם אני לא חושב, גם היום, שהמשתנה המהותי, שמשפיע על כל הדברים האחרים, זה היכולת שלנו לקבל את ההחלטה על זכות הגדרה עצמית לעם היהודי בארץ ישראל, וזכות הגדרה לעם הפלסטיני בארץ ישראל. בלי החלוקה הזאת, אנחנו תקועים, ואני אגיד עכשיו כבר בהתחלה, ואולי זה יסביר את הכל. בשיחה לפני כחודש, שאני ממשיך לקיים אותה, עם אדם, לא אגיד את שמו, אדם מאוד מאוד בולט ומשמעותי בפלסטיני, שחי ברמאללה. אמרתי לו, נגיד את השם, מה הבעיה? כדור הפארס, שהוא בעצם הנציג של מרואן ברגותי מחוץ לכלא. אמרתי לו, כדורה, אנחנו בידידות הרבה שנים. אני היום נלחם על מדינה פלסטינאית יותר ממך, כי בלי מדינה פלסטינאית, אין מדינת ישראל כמו שאני רוצה לחיות בה. אפשר להגיד את זה יותר ברור?
זה ברור לגמרי. זאת אומרת שהאמונה שלך בדרך שבה אתה מאמין מאז ומתמיד כמעט, אני יודע שהלכת להפגין נגד, או היית בהפגנות הראשונות חודשים בודדים אחרי 67 כבר, אני יודע שבאת עמדה נגד הכיבוש, העמדה שלך לא השתנתה, זאת אומרת, הדרך שבה אתה מאמין לא השתנתה, וגם האכזריות של החמאס, הדברים שלא ראינו עד 7 באוקטובר, זה לא שינה אצלך את האמונה בפתרון המדיני, כי עזה בסופו של דבר לא נשלטת, ישראל לא יושבה בעזה.
כן, כל מה שהשתמשת במושג אמונה היה לי קושי. כשהתחלת להשתמש במושג דרך, יותר קל לי, כן.
טוב, אבל האמונה זה מילה מאוד... לא, האמונה, אני מבינה שזה...
א', יש בי גם אמונה, אני לא רוצה להסתיר, אבל האמונה זה מוצג כאיזה משהו, לאחד יש אידאה פיקס כזאת, לאחד יש אידאה פיקס כזאת, לא, אני שומע היום, האנשים שהיו בצד הכי שמאלי של המפה, ששנים התווכחו איתי, עמדנו על במה בפורומים שונים, אחד מול השני, אהוד אולמרט וציפי לבני ורובי ריבלין ורוני מילו ומיקי איתן, כל אלה היו פעם אנשי ימין מוחלטים. אני לא רוצה עכשיו להתחיל למנות את רשימת אנשי הצבא, הגנרלים וראשי השבק וחולים וחולים חייבים להגיע לאיזשהו פתרון. והדבר המאפיין את הממשלה הנוכחית, זה לא שהיא מסוגלת להציג פתרון אחר. סמוטריץ' מציג פתרון אחר, ולכן אני יודע למה אני לא רוצה אותו. הממשלה לא מציגה פתרון אחר, כי אין לה. מה שהיא מציגה זה למשוך את העניין ולמשוך את העניין. הוא מסכן את קיומנו.
אני רוצה רגע להחזיר קצת את הדיון אחורה, או קצת לקחת אותו למיקרו שלנו, של הקיבוצים. ודיברת גם על היותך חבר לה, וגם על עודד ליפשיץ, ובכלל על, על קיבוצי הדרום אולי. אני רוצה לשאול מה דעתך של, על החזרה של הקיבוצים בנסיבות האלו למרכז השיח. אתה רואה את זה... אולי אפילו כהזדמנות למצב או לגוון את החברה הקיבוצית, להפוך אותה למשפיעה יותר?
אני אף פעם לא חשבתי שהקיבוץ מבחינתי נגמר בשער הצהוב. זה, לא, זה, זה קל להגיד, כי אתם תגידו, כן, לכן הוא הלך לפוליטיקה. הלכתי לפוליטיקה אחרי שהייתי פעם מזכיר השומר הצעיר ופעמיים מזכיר הקיבוץ הארצי. נכון שהתחלתי את הדברים בגיל יחסית צעיר, הייתי מזכיר השומר הצעיר בגיל 23, והייתי מזכיר הקיבוץ הארצי פעם ראשונה בגיל 27.
אגב, זה גם פוליטיקה, לא?
או. ואף פעם לא חשבתי שה... קומה פוליטית היא איזושהי או התייפיפות או דבר מיותר. אני אגיד את זה בדבר הכי משמעותי מבחינתי. אני חי בקיבוץ להב 800 מטר מהגבול, לא כי זה 800 מטר מהגבול, כי זה קיבוץ. אם זה לא היה קיבוץ, לא הייתי חי שם. לפי דעתי זה סדר הדברים המהותי של רוב רובם של חברי נירוז, לפחות החברים שלי, ושל חברי בערי. וזה מתבלבל. כי היום קל להגיד, הנה, אתה רואה, הם שמרו על הגבולות, הם היו בזה, וכולי, כל ה... 100%. הם עשו, האנשים המסוימים האלה, עשו את כל הדברים האלה, בהבדל מהחברים הטובים שלהם, מתיכון חדש בתל אביב שהלכו לאוניברסיטה, או שנסו לפרינסטון, או שנעשו אנשי עסקים. זאת החלוקה של בני הגיל שלי, שהם כבר כולם בגיל מתקדם, וגם של גילים צוערים, כי הם הלכו לקיבוץ. וכשהם הלכו לקיבוץ, הם לא הלכו ללמוד, הרבה מאוד שנים. כשהם הלכו לקיבוץ, הם הבינו שחצי מהתקציב של התנועה, שהם משרמים לתנועה, הולך למה? לשומר הצעיר, לשומר הצעיר בעולם, למפם, לצוותא, לספריית פועלים, לפעולה פוליטית ציבורית תרבותית. אני לא מפריד בין הדברים האלה. נכון שבשלב מסוים בהיסטוריה של התנועה הקיבוצית, כאשר המימד המשימתי קטן, כי הגבולות יושבו, והמימד, ואז עלה, וזה אולי אחד מיסודות המשבר שהתחיל אז בתנועה הקיבוצית, להגיד למה קיבוץ כבית, כדגם, כמודל חברתי, ובזה לחלק מחברי הקיבוץ היה הרבה יותר קשה.
אתה מדבר בעצם על שנים, הרי הייתה עזיבה גם בשנות ה-50.
מה זה הייתה עזיבה? הקיבוצים התפרקו.
התפרקו, וגם אחר כך כשהתמנית למזכיר הקיבוץ הארצי בשנות ה-80, אז בעצם אתה ראית את הקיבוצים שורדים משברים לא רואים, אבל מה החזיר חזרה בשנים האחרונות את הצעירים, עד כדי כך שהיו רשימות המתנה בגליל העליון, בדרום, ובטח ובטח שבקיבוצי המרכז? אני חושבת, ויש לי ולכן המון שיחות על זה, שמה שהחזיר את רובנו, אולי זה השתנה אחרי השבעה באוקטובר, הייתה גם הרבה הנוחות, אוקיי? אני חושבת שהיא גם קדמה, אם נגיד ביושר לפעמים, לעניין החברתי והעניין שאנחנו יודעים היום, כשאנחנו חיים בקיבוץ כבר הרבה שנים, להגיד איזה ערך אנחנו מקבלים, אבל זה לא היה הדברים של הדור שלך, או הדברים שאתה מדבר עליהם. כאילו, הקיבוצים הצליחו להמציא את עצמם מחדש, לא בגלל אידיאולוגיה. אז השאלה שלי, האם לאידיאולוגיה לא, יש היום מקום?
הקיבוצים הצליחו להמציא את עצמם מחדש. אני אספר לכם את הקיבוץ שלהם, את הסיפור שלהם, למה ללכת רחוק. בלהב ההחלטה על השינוי התקבלה, החלטה היחידה על השינוי התקבלה ברוב של 52 נגד 48.
לא צריך רוב מיוחד?
רגע, אני הייתי ב-48. אבל אני ועוד כמה חברים שהיינו ב-48, זאת אומרת במיעוט, אמרנו, ואני, יש לי עדות, אמרתי את זה לפני ההצבעה. ברגע שיבצר רוב, אני מצטרף לרוב, בשביל להוביל את השינוי ביחד. הצבעתי נגד השינוי, אבל מרגע שהתברר לי, וגם הבדיקה, מי היה בעד, מי היה נגד וכו' וכו', אני לא רוצה לעשות ניתוחים יותר מדי מפורטים, אמרנו זהו, עכשיו צריך לעשות זה ביחד. והשאלה אם הביחד הזה מכיל בתוכו את כל המרכיבים של הקיבוץ, או ביחד זה רק לעשות את קיבוץ להב, מקום יותר נוח לחיות בו לבנים. ונכון, שגם ללהב, הבנים שלי לא חזרו, ועכשיו חוזרים, ועכשיו חוזרים הרבה בנים.
יש לך בן אחד בלהב, או בן הצעיר שלך.
כן.
והיתר איפה הם?
והיתר אחד קרוב אליכם בעמיקם, ואחד בת הבכורה במתן, ויש הרבה נכדים שרוצים לחזור ללהב, והתור לחזור היום ללהב נגמר בבית קמה. אבל, וזאת הנקודה, אני אגיד את זה כמו שאני אומר לכל מיני אנשים ששואלים אותי אם אני מוכן לבוא לדבר בקיבוץ שלהם על השינוי. אז אני אומר להם, אם אתם רוצים שאני אשכנע חברים, בעיקר ותיקים, לעשות שינוי, תמצאו מישהו אחר. אם אתם החלטתם לעשות שינוי, ואתם רוצים לשמוע את דעתי, יש לי הרבה מה להגיד. ומה להגיד הזה, ישנו מרכיב אידיאולוגי מאוד חזק, ופה אתם מגיע לעניין אידיאולוגי. מה זה אידיאולוגי? האם הפנסיה תהיה גדולה, והחוב שיחזירו לחברים יהיה קטן, והבונוס יהיה אפס? זה אידיאולוגיה. אתה רוצה להעביר את זה עכשיו למדינה? האם המס הכנסה יהיה גבוה? האם יהיה מס ירושה? אני מודה שהיכולת שלי והרצון שלי כל הזמן להעתיק את הממדים הלאומיים, הממלכתיים, הבינלאומיים, לממדים הקיבוציים, הוא מאוד משפיע. ניצן הורוביץ' שהיה פה, אפשר לגלות, ואמר, תשאלו אותו על חוק הבריאות. אני הייתי מאוד מאוד מעורב בחוק הבריאות. חוק הבריאות מבחינתי זה מודל של הכרעות אידיאולוגיות. ולכן חוק הבריאות, כמו שחוקק בארץ, הוא נחשב לאחד החוקים היותר מתקדמים בעולם.
ועדיין אתה חושב שזה גם היום, זאת אומרת, יש, לאורך השנים יש קרסום.
יש תמיד קרסום.
בממלכתיות שלו. נכון. הרבה יותר הליכה ל...
מה זה יש קרסום?
הייתה,
כן, נכון, כן. מה זה יש קרסום? הייתה אמירה של בנימין נתניהו, שהוא קרא לזה הגדול והקטן,
כן,
של הקטנת ההוצאה הציבורית,
נכון.
על חשבון ההוצאה הפרטית. עכשיו, אחד המבחנים
אגב,
הגדולים...
אגב, הוא דיבר על זה גם ביום הראשון לעדותו במשפט, הוא דיבר על זה עוד פעם, הוא דיבר על המון דברים גם על זה. Mm-hmm. האיש הרזה, האיש השמן, נכון? עוזי יאירי, שהוא למד את זה בסרט מטכ"ל, כל מיני דברים כאלה.
כן, בסדר. אז הוא רוצה, אז כשאתה בא ואתה אומר, בואו נדבר על המצב היום. האם היום רמת החינוך בקיבוץ דליה, או בקיבוץ מזרה, או בקיבוץ מזרה, תהיה רמה כזאת, שחלק מהחברי הקיבוץ יגידו, אני לא יכול לשלם את זה, אני שולח את הילדים שלי ליוקנעם. לא המצאתי כלום. אני מכיר מקרה כזה מקיבוץ בעוטף עם אשקלון, שחבר קיבוץ בא ואמר, אני לא יכול לעמוד בכל התשלומים הנוספים בתוך הקיבוץ, לכן אני אשלח את הילד שלי ללמוד באשקלון. או שאתה אומר, לא, אני רוצה את המודל הזה, שכל החברים שרוצים, הילדים שלהם ילמדו במערכת הקיבוצית, את זה הקיבוץ צריך להוסיף כסף. מאיפה הוא מוסיף כסף? הוא מוסיף כסף מהמשק שלו. הוא צריך להחזיק משק בשביל לקיים חינוך, או שהוא צריך להחזיק משק בשביל לחלק בונוסים לחברים. יש לכם את כל הוויכוח.
ברור, זה שאלות שאלות כל הזמן.
אתם מכירים אותו. אפילו אני מכיר את השאלות האלה מהקיבוצים שלכם, מחברים שמדברים איתי על זה.
נכון, זה עולה כל הזמן.
מה?
באזוריה זה עולה, אפילו עכשיו זה עלה, אתה יודע.
ורוב הצעירים, נו, ומה אצלכם רוב הצעירים מנסים להוביל?
אני לא יודע מה זה רוב הצעירים, יש דעות שונות. אני לא רוצה להיכנס למה שקורה באזורי עכשיו, אבל זה, יש תהליכים שקורים, והם קורים, דרך אגב, הם יקרו כל הזמן, זה התחיל עוד מימי הקומקום הראשון, זה יימשך, ויכול להיות שגם תהיה חזרה בכיוון הפוך. זאת אומרת,
לא, אבל כשאתם אומרים היום על הקיבוצים שאחרי המשבר הגדול, השאלה מה רוצים בקיבוצים האלה? האם רוצים לקבל מגרש יותר בזול בניר עוז מאשר ב... נתיבות או משהו בבאר שבע, או רוצים גם לבוא ולהגיד, אני רוצה ליצור פה מערכת חברתית כזאת, שרמת הסולידריות בה תהיה יותר גבוהה, כמה יותר גבוהה תמיד היה ויכוח. אתה צודק, תמיד היה ויכוח.
זה נורא קשה להסביר את זה לדור שלנו, עם יוקר המחיה ועם מה שקורה בחוץ. אני אגב בעמדה לא פופולרית, שכן צריך לשמור על העניין הזה. אגב, אני חייבת שהרבה אנשים שלא חיים בקיבוץ, לא מבינים שבעצם יש איזשהו, כל קיבוץ זה אחרת, אבל מס מהמשכורת, ומס קהילה שהולך לצרכים שאתה תיארת. אני רגע כאילו מנסה לתת איזו הבהרה קטנה, על מה אנחנו מדברים, אבל בעצם חבר צעירים שחזרו לקיבוץ, הרבה פעמים, אני אשתמש במילה מתבאסים, מגובה המיסים שיורד להם מהמשכורת, והרבה פעמים קשה להם להבין שבעבור זה הם מקבלים את אותה צורת קהילה מיוחדת שיש היום בקיבוץ, ואני חושבת שאחרי הקורונה ואחרי המלחמה בשנה וחודשיים האחרונים, בולט במיוחד זה שאתה יכול להפעיל חינוך במצב חירום, וכל מיני דברים שמשולמים משם, אני לא מספיק בקיאה איך הכסף מתחלק, אבל אני כן יכולה להבין מדוע אני, בני גילי, קצת מעליי, קצת מתחתיי, הרבה מהם מתנגדים לזה.
כן, אבל השאלה...
לא, אבל אני חושב שזה מאוד, קודם כל אני חושב שרוב האנשים כן מבינים, גם מדינת ישראל היא מדינה שיש בה מס הכנסה פרוגרסיבי, ואני חושב ש... שוב פעם, יש המון, בתוך מה שאמרתי, יש המון דברים, אבל בסוף, כן, קיבוץ זה... כל הקיבוצים הם עדיין, כל אחד מאוד שונה, אבל עדיין, כל הקיבוצים יש בהם אלמנט של שותפות ושל קהילתיות, וזה עניין של מידה.
לא, זה עניין, לבטח זה עניין של מידה, ואני מניח שהיום המושג קיבוץ הוא כבר רצף שמתחיל ביישוב שמה שנשאר ממנו זה הקיבוץ, זה השלט בסיבוב.
נכון.
עד
משמר העמק.
עד קיבוצים כמו חצרים ומשמר העמק, שהאתוס השיתופי הוא כל כך חזק, והנרטיב השיתופי הוא כל כך חזק אצלהם, ויש להם גם כסף. אז, ואני גם אומר, חלק מהיתרונות שאפשר לנהל את הוויכוח בלהב, כי מצבו הכלכלי שלהב הוא מצב טוב. עכשיו, אתה יכול להגיד הוא מצב טוב בגלל שהוא קיבוץ כזה, אתה יכול להגיד שהוא מצב טוב בגלל סיבות היסטוריות, והוא יכול להתלבט בין לתת פה, אבל השאלה היא עם עצם הלבטים הללו. אני אגב מזהה, ובלהב יש הרבה חברים חדשים, חצי קיבוץ או חברים שהצטרפו אחרי השינוי, יש בתוכם לא מעטים שרוצים לקיים את המודל היותר, היותר סולידרי, היותר שיתופי, שאגב, לא נתבלבל. אם הקיבוץ מעביר היום כסף לחינוך, נילי וג'ומס תרמו לא 600 שקל, 1,000 שקל בחודש. כי אחרי את יכולו לקבל את זה לכיס.
כן, ברור.
אותו הדבר, אפשר לתת דוגמאות.
ואתה אוהב את הקיבוץ, את לב של היום? זאת אומרת, אתה התנגעת על השינוי? השינוי קרה באיזושהי מידה, אני לא יודע איפה לב הלך, אבל אתה בסך הכל מרוצה מהחיים בלב היום? מהבחינות האלה?
אני מאוד מרוצה מהשינוי. אני חושב שהוא, בלב, אני לא אומר את זה עכשיו, על אף קיבוץ אחר, הוא היה בלתי נמנע, ואני לא אומר שבמאה אחוז, די מרוצה מהאיזון בין הכלים השונים של תמיכה בקהילה, של תמיכה בחברים הוותיקים, של גובה הפנסיה, של השירותים הבסיסיים שניתנים לחברים. זה התמהיל שאתה צריך להיאבק לקיים אותו. אני הייתי מצפה מהקיבוץ, ופה אנחנו מגיעים לחלק השני של השיחה שלכם, שיהיה יותר מעורב במה שקורה במדינה, לא רק במימד של לעזור ליישובי עוטף עזה. למשל, האם אנחנו חלק מהוויכוח על גובה המס בארץ? האם אנחנו חלק מהוויכוח על מדינה פלסטינית? אז נכון, לא כל התנועה הקיבוצית היום היא בעמדה אחת.
רחוק מזה.
תראי, המפלגות שמאלה מהמרכז, מגנץ, יש עתיד, מרץ ועבודה, קיבלו בתנועה הקיבוצית מעל 90%, אם אני מוציא החוצה את הקיבוץ הדתי. אגב, זה לא היה אף פעם יותר. חלק מהאמירה בתנועה הקיבוצית, זה לא העסקים שלנו. עזבו אותי מזה. היו גם כאלה שאמרו, בשביל להיות בסדר עם השלטון, לא צריך לדבר על הדברים האלה, אני מכיר את זה, וואך, אני מכיר את זה.
שמה?
שלא צריך לריב עם השלטון, כי אנחנו צריכים לקבל ממנו דברים. בלי להזכיר שמות של ראשי תנועה קיבוצית.
ניר מאיר, אני אזכיר.
אני תמיד גם תפקידי בכנסת. אם אתם קוראים בספרי ההיסטוריה, היה לי תפקיד מאוד 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 מרכזי בהסדר הקיבוצים, שלפי דעתי הציל את התנועה הקיבוצית. והיו ויכוחים מאוד קשים גם בתנועה הקיבוצית, שג'ומס מבטר יותר מדי לממלכה, וגם כאלה שאמרו שהם יודעים להשיג יותר. עוד הפעם לא נזכיר שמות. בגדול, ההסכם הזה הציל את התנועה הקיבוצית. אגב, אנשים לא מבינים את ההבדל בינו ובין חוק המושבים, כי בבסיס חוק המושבים, שהייתי גם מעורב בו, שגדל יגל ידידי הוביל אותו, היה בעצם פירוק המושב והמערכת הארגונית של המושבים. בבסיס חוק הקיבוצים היה שמירת כל הקיבוצים, אז זה היה לדיון מאוד נוקב עם רבין. רבין מההתחלה רצה לעשות הסדר קיבוצים למרכז הארץ, שהיה נגמר פחות או יותר באזוריה, אולי עוד קצת בעמק, זאת אומרת, אזוריה לא הייתה בפנים, היה רק הצפון והדרום. ואני אמרתי לו, תשמע, אם אתה לא עושה הסכם לכל התנועה הקיבוצית, הכל מתפרק, אצלנו כל מעורב ביחד, ולא משנה, והוא השתכנע. אבל הסדר הקיבוצים, הוא גם היה באותה גישה. וקיימתי הרבה שותפויות עם אנשים מהאופוזיציה, אבל כולם ידעו בדיוק באיזה מקום אני נמצא בעמדותיי הפוליטיות, וזה היה דפוס הפעולה שלי. ואני לא חושב שהצלחתי להשיג, נקרא לזה ככה, פחות מכאלה שלא הייתה להם עמדה, הם רק כל הזמן התלקקו לשלטון.
אבל זה פשוט גישות שונות, וגם אני רגע, כן, אתה אמרת על העניין הזה של הפילוג היום, איך התנועה הקיבוצית צבועה פוליטית, והזכרת את, באמת את מפלגות המרכז שמאלה. אני חושבת שרובם נמצאים במרכז, וזה משליך מאוד על האידיאולוגיה שרוצים לקדם, כי דיברנו על זה לפני זה דרך התנאים, אוקיי? דרך הכלכלה. וברגע שבן אדם הוא מאוד ניאו-ליברלי ולא סוציאל-דמוקרט, אז זה גם הדרך שהוא רואה את החברה, לא?
כן, אבל חלק מהם אומרים שהם לא כאלה. אני שומע אנשים בתנועה הקיבוצית שגם מצביעים לגנץ וגם מצביעים ליאיר לפיד, שאומרים בנושאים החברתיים אנחנו מוכנים להיות יותר סוציאליסטים. אבל רגע, אני לא עושה פה היקש פשוט או פשטני. שאם אתה רוצה בקיבוץ יותר קיבוץ, אז אתה צריך להיות באופן אוטומטי יותר שמאל, אני מכיר הרבה אנשים שהיו בעמדות מאוד קיבוציות, ובאו מהצופים. למשל, ידלין ואייבי מניח בחצרים. לא באו מהשומר הצעיר דווקא. זאת אומרת, התפיסה הפשוטה הזאת, שיש סטים כאלה, למרות שיש מקרים שזה נכון, שאם אתה בעד תשלומים יותר גבוהים של המשק לקהילה, אז אתה חייב להיות בעד מס הכנסה יותר גבוה, ואתה חייב להיות בעד המדינה הפלסטינאית, ואתה חייב להיות, פעם אמרו, בעד רוסיה. אני לא מקבל את הסטים האלה. הסטים, החיים יותר מורכבים אצל אנשים שונים. מה שאני נאבק עליו, זה על הקומה האידיאולוגית. תגיד מה אתה. אני לא מצפה שהתנועה הקיבוצית כולה, תתבטא כמוני בנושא הפלסטיני. אני יודע, זה לא נכון. יש קיבוצים מעבר לקו הירוק, יש אנשים שתומכים בזה, יש אפילו אנשים שכותבים כל שבוע מאמר בעד להישאר בשטחים, בעיתון. בסדר, הם חלק מהתנועה הקיבוצית. אשר עליי, איפה התנועה הקיבוצית במכלול עומדת בוויכוחים הגדולים הללו, באימותים הגדולים של החברה הישראלית, שהגענו לשלב בעיניי, הם גורלים לעתידו של הפרויקט הציוני.
ועדיין אני חושב שאנחנו באמת לא שומעים את התנועה הקיבוצית, זאת אומרת, אני לא חושב שהציבור הישראלי בכלל יודע מה זה התנועה הקיבוצית, מה זה מזכ"ל התנועה הקיבוצית, היום שזה אחרי האיחוד והכל, איך הופכים אותנו לרלוונטיים יותר, זאת אומרת, ואחרי השבר של 7 באוקטובר, כולם יודעים מה קרה בניר עוז ובנחל עוז ובבארי ובכפר עזה, ואולי יש איזושהי רנסנס במובן הזה, שמבינים שחשוב שיהיה קיבוצים, ושהקיבוצים שילמו מחיר מאוד יקר, וגם בצבא וכולי, אבל איך הופכים, איך באמת מתברגים עוד פעם בעמדות השפעה פוליטיות? איך עושים את זה? זאת אומרת,
יש פה אני מזהה שלוש שאלות בתוך השאלה אחת.
אוקיי.
יש שאלה, איך מחזקים את התנועה הקיבוצית במשבר הכי קשה שהיא עוברת מאז קום המדינה? כל מי שפועל בתנועה הקיבוצית לא יכול להעמיד את זה כנושא מרכזי. וזה כרוך בשיקום של ניר עוז ובארי וניר יצחק וכו' 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 ויישובי הצפון. אני גם מעורב בשניים, שלושה מקומות. ישנו הנושא השני, זה התנועה הקיבוצית בתור מסגרת שיש לה זהות חברתית, רעיונית, אידיאולוגית, שהיא מנסה להשפיע על כיוונים מסוימים בחברה הישראלית. היות ולפי הערכתי, כרגע בחברה הישראלית, בגדול, הזרם שמוליך את החברה הישראלית, זה הזרם של בן גביר וסמוטריץ', אנחנו באופן טוטלי, אני באופן טוטלי נמצא בזרם השני. וכמו בהרבה מקרים, ופה אני מגיע לרובד השלישי, הזרמים הם לא, מאוד לא הומוגנים. יש בתוכם גוונים שונים. יש בתוכם, אגב, גם בתנועה הקיבוצית. היה השומר הצעיר, והיה איחוד הקיבוצים והקבוצות, והיה הקיבוץ המאוחד. ואגב, הפילוג הגדול בתנועה הקיבוצית היה בקיבוץ המאוחד, לא בשומר הצעיר, על ברית המועצות. כן. לא רוצה לחזור עכשיו להיסטוריה. היו זרמים בתנועה הקיבוצית. היום, העובדה שיש הדמוקרטים ואין עבודה מרץ, אני נלחמתי על זה כבר לפני 10 שנים, בחודש שבו התפטרתי מהכנסת, אמרתי, אני לא מתפטר מתפקידי כיושב ראש מרץ, כי אולי יש סיגוי להביא לאיחוד בין העבודה ומרץ. שלי יחימוביץ' הסבירה לי שאני חי באספמיה ולא יהיה, ואני התפטרתי, ואז זהבה נבחרה לכנסת, ואחר כך נבחרה ליושב ראש מרץ. אני חשבתי את זה, הצעתי את זה גם לאמיר פרץ. אני שמח שהיום יאיר גולן עושה את המהלך הזה, שאגב, מביא לתוך מסגרת משותפת חלקים גדולים מהתנועה הקיבוצית, לא את כל התנועה הקיבוצית, אני אפילו לא בטוח שאת רוב התנועה הקיבוצית. ואני חושב שהתנועה הקיבוצית צריכה לראות בזה את אחד הכלים שבו היא שותפה, היא לא בעלה של, בעלים שלו, היא לא משתלטת עליו, הוא לא עובד אצלה, אבל אחד השותפים, כפי שבעבר במתכונות אחרות היו של האיחוד במפלגת העבודה, ומפם...
רץ שינוי.
מפם, בקיבוץ הארצי במפם, ואחר כך ברץ. אבל, גם פה אני אתן דוגמה, מרץ היה למחנה משותף יותר ברור בנושא הפלסטיני. אברהם פורז, שהוא איש שינוי, של אמנון רובינשטיין, וג'ומס, היו שניהם חברים בוועדת הכספים של הכנסת, הם ייצגו אידיאולוגית את שני הקצוות בוועדה. אני קונאתי הסוציאליסט, מקבל את האשמה בכבוד, ברצון, ואברהם אמר בגלוי שהוא נציג הזרם, אז היה ליברלי, לא במובן של היום, היה ליברלי במובן שלא סוציאליסט. שיתפנו פעולה, למרות שידענו איפה כל אחד נמצא.
לפני שבועיים, הכנס של התנועה הקיבוצית, אני חושבת שהשם שלו זה עכשיו זמן קיבוץ, זה כנס שהוא, שהמטרה שלו היא בעצם אנשים שהתיישבו ליישב את הנגב המערבי מחדש אחרי הטבח. אוקיי? הזמינו אנשים...
אנשים שמתעניינים להגיע לקיבוצי העוטף.
וזה סוכר בהרחבה, ומי שעמד מאחורי זה זה התנועה הקיבוצית, ותוך 9 ימים נסגרה הרשמה, מכיוון שהיו 2,200 נרשמים, וכשאני קראתי את הכתבות וראיתי את התמונות, חלקם מהציונות הדתית. אז השאלה שלי, האם זה גם איזשהו זרם שהתנועה הקיבוצית והקיבוצים יכולים להכיל אותו?
קרמים היום מחצי דתיים, חצי חילוניים. הקיבוץ הכי, היישוב הכי חרדי כמעט, לא הכי חרדי, קיבוץ שומריה, הוא בתנועה הקיבוצית, אם את לא יודעת. בעיניי הבעיה היא לא אכלה, וגם בקרם שלום יש דתיים וחילוניים. לעכשיו להפוך את הדיון לדתיים וחילוניים, בעיניי הוא לא מרכז העניין.
לא, אני שואלת בגלל העניין של לחפש שותפים. זאת אומרת, יכול להיות שאני, חן ואתה, יכולים להסכים...
אני לא אגיד את מי לא לקבל לקיבוץ אחר, אבל אם גם בין בעלי הכיפות ישנם גוונים שונים. אם מי שרוצה שנראוז יהיה המפתן שבאמצעותו אנחנו נקים את נצרים, בתוך הגדה המערב, בתוך רצועת עזה, אני מאוד מאוד נגד, ואני אעשה את כל מה שאני יכול שזה לא יהיה. אז אם יש, אני, אין לי בעיה שיהיה אדם דתי בקיבוץ. השאלה היא מה המכנה המשותף של הקיבוץ הזה.
לא, זה לא קשור לדתי או חילוני, זה קשור עכשיו, לעמדה, עכשיו, ולמטרה שלשמה הם מגיעים.
נכון. אם תבוא התנועה הקיבוצית, מה שהיה, ואני הייתי שותף לזה, בממשלת בנט, ותגיד, הנושא המדיני, הפלסטיני, הוא לא נושא שמעסיק אותנו. אני אגיד 100%. אני אחפש כתובת אחרת, להיות פעיל בנושא הזה. ויכול להיות שאני אחפש כתובת של להיות עד כדי כך פעיל, שלא יעניין אותי התנועה הקיבוצית. זה לא המצב היום. אבל, אני יש לי סדרי עדיפויות. גם כאדם, גם כאזרח המדינה, גם כאבא לבנים ונכדים בארץ, מה יהיה במדינה הזאת? אז מצד אחד, אני חוזר למונח מאוד מקובל היה בזמננו. יש הקיבוץ כבית והקיבוץ כדרך. הקיבוץ כבית מאוד מעסיק אותי, איך, מה יהיה מבנה הבית, כמה חלונות יהיו בו וכמה דלתות וכמה מעבר יהיה בין החדרים וכמה הסלון יהיה גדול לכולם. אבל אותי כל הזמן מעשי גם הקיבוץ כדרך. ולכן, באף נושא מהנושאים שמעסיקים היום את החברה הישראלית, אני לא מרגיש זר. אז כן יכול לסקר עכשיו את מה שקורה בבתי המשפט. מה שקורה בבתי המשפט, בסוף, משפיע על מה שקורה אצלי בבית. ואגב, הבית שלי זה גם אם מסגרו את ההפגנות בבאר שבע. לא צריכים לסגור את ההפגנה בלאו. מספיק שהמשטרה תשים אותנו בכלוף קטן בבאר שבע, ונגמר העניין. ואנחנו מתקדמים בכמה מקומות מתחילים אליה. ואני בוועד המנהל של אוניברסיטת באר שבע, ויעבירו את החוק שאפשר להעיף, מרצים שהם לא בדיוק בזרם המרכזי, והאוניברסיטה תתחיל להראות אחרת. ואני, אני נותן דברים שאני עוסק בהם, סליחה שזה, ואני יושב ראש העמותה של ערן, ואחד המאבקים הגדולים שהמדינה תשתתף יותר בתקציב של ערן. ואני יושב ראש העמותה של מרפאת לוינסקי, בתחנה המרכזית בתל אביב, שמטפלת באנשים עם, עם מחלות מין, ובעיקר בהרבה מאוד לא אזרחים, ואם יש היום, אני יודע, מעל 300 נשים שעוסקות בזנות, שהן לא אזרחות ישראליות, ואי אפשר לטפל בהן בחוק, אבל הן מסכנות את עצמם, ומסכנות את אלה שמשתמשים בשירותים שלהם. אז איך פותרים את זה? אז אנשים רציניים אומרים, ג'ומס, מה אתה מתעסק בדברים כאלה? תעזוב את זה. כן. עכשיו, אני עושה את זה כי אני קיבוצניק, אני עושה את זה כי אני שמאלן, אני עושה את זה כי אני סוציאליסט, אני... עכשיו, אני תיארתי פה את עצמי, יכולתי לתאר פה הרבה מאוד אנשים אחרים.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
תגיד, המציאות הזאת שאנחנו נקלנו, הגענו אליה, לא נקלנו אליה, זאת אומרת, של באמת ממשלה שהיא הכי קיצונית אי פעם, זאת אומרת, אידיאולוגיה מאוד קיצונית, אנחנו יודעים את זה, ואנשים, שרים בכירים, שר התקשורת שרוצה להשתלט על התקשורת הוא שלמה קרעי, ושר המשטרה שקוראים לו שר לביטחון לאומי הוא איתמר בן גביר, ובכל צומת, ושר המשפטים הוא יריב לוין, זאת אומרת, בכל צומת יש לנו את הגורמים הכי קיצוניים מבחינה אידיאולוגית ביחס למשטר שאנחנו מכירים מלפני כן, זאת אומרת, הרצון לשנות, להשתלט בעצם על המערכות האלו הוא מאוד גדול. המציאות הזאת, כשאתה היית בפוליטיקה ארצית, אתה מאוד התאפיינת באמת בחיבורים וגם ביחסים אישיים טובים עם החרדים ועם גורמים שלא הסכמת איתם אידיאולוגית. אז כמה טעינו שנקלענו למצב הזה, זאת אומרת, איפה אנחנו, אני אומר כאילו, השמאל, המרכז שמאל, הליברליה, יכול היה לפעול אחרת כדי לא להגיע למצב הזה, שבאמת אנחנו היום עומדים כמעט מנגד, ורואים את המדינה משתנה לרעה מבחינתנו. זאת אומרת, איך...
זה לא ביטוי שלי. ב-10-15 השנים האחרונות, הם שיחקו מול שערק. לא היה אמירה ברורה. הם אמרו את האמירות הברורות שלהם, הכי ברורות שלהם. אגב, יש לי מאות מאות טענות כלפיהם. אני, יש לי טענות שעבריין מורשע הוא שר המשטרה, אבל זה שהוא אומר את דעתו, אין לי טענה. יש לי טענה שחלק גדול מהתשובות של האנשים שלנו, זה בוא נהיה ביחד ולא בוא נריב. סליחה, אני הייתי מאוד, לא רבתי, ומאוד הייתי ביחד, אבל ידעו בדיוק באיזה עמדות אנחנו נוקטים. וזה שהצלחנו, ככה, באיזה חוק להכניס את מגילת העצמאות, אלה שמבקרים את ההליך הזה הם צודקים, והייתי מאוד מעורב בניסיונות לחוקה בהסכמה שלא צלחו. אבל בסופו של דבר, יש היום צד במדינה, איך קוראים לזה, ימין מלא, שיש לו עמדה מגובשת, הוא מתכוון להכיל אותה, הוא חושב שאנשים כמוני הם... אלף פעמים קראו לי בוגד, אבל הם בעצם מייצגים אינטרסים שמסכנים את המדינה. נכון? אני חושב את זה עליו. אני אספר לכם סיפור לפני 30 שנה. הופענו 40 שנה. כן? הופענו, לא, בין 30. הופענו ביחד הרבה פעמים, הופענו חנן פורט ואני, הוא קיבוצניק, ואני קיבוצניק, הופענו ביחד בכל מיני מסגרות בפאנלים. הופענו בבית ספר, במוסד המשותף, במבואות הנגב, בשובל. והצגנו כל אחד את עמדתו. אחד התלמידים, בן שלי, אמר, תראו, אתם עומדים פה, שניכם, מציגים כל אחד העמדות שלו, באופן מאוד חברי, אתם בעצם חברים, אתם עושים לנו איזה פה...
הצגה.
הצגה. ואז אני אמרתי, תראו, אני לא רוצה שתבלבלו. חנן חושב שאם אני אצליח לשכנע את הרוב בעמדות שלי, זה סופה של המדינה. אני, התחלתי את זה הפוך, אני חושב שאם חנן יצליח לשכנע את רוב המדינה בעמדות שלו, זה סופה של המדינה. אבל חנן חושב את זה עליי, וחנן ינה בראשו. אני מציע שנפסיק לשחק מושרק, ואני משתתף, ואני...
זאת אומרת שצריך לדבר בצורה ברורה, ולהגיד את העמדות, ולא להיות בגופים הפוליטיים האלה, שאולי מצליחים לקבל לא מעט מנדטים, אבל לא אומרים הרבה.
תראה, למשל, אני אגיד לך, אני לא אשב במפלגה, שלא תגיד בבירור שהיא בעד פתרון של שתי מדינות לשתי עמים. ואחר כך יתחיל ויכוח מאוד ארוך, שהוא קיים. איך זה בדיוק? כמה נחליף שטחים? אני השתתפתי בו, בזה אני לא יודע. האם בירושלים הפתרון שאנחנו הצענו ביוזמת ג'נבה הוא הפתרון הנכון, או יש פתרון אחר? האם הפתרון בהר הבית הוא כזה? אבל מי שלא מקבל את הבסיס, שלא יכולה להיות מדינה אחת מהירדן לים, הוא מבחינתי לא פרטנר. עכשיו, יהיו אנשים שילכו למפלגה אחרת, אין לי בעיה עם זה. אני, אבל רוצה להילחם את המפלגה שלי.
אבל אתה בעצם אומר, אוקיי, אתה, גם מה שאני קוראת עליך, גם מה ששמעתי ממך, אתה מצליח לחיות את אותה מציאות מורכבת, אוקיי? העמדה שלך היא מאוד ברורה, בדומה לעמדה של אנשי ימין, אוקיי? אבל אתה בעצם, כן, זאת אומרת, אתה נשאר בשלך, אבל אתה גם תשמור, מה שמאוד מאפיין את אנשי השומר הצעיר, אגב, כאילו אתה תחתור משם להסכמות, והשיח שלך יהיה מאוד מאוד שונה מהשיח השולט היום בחברה הישראלית, שמוביל אותו מי שכרגע משרת ציבור בממשלת ישראל.
אני אגיד יותר מזה, אני אגיד. מי שכרגע את מתכוונת אליו, קוראים לו בנימין נתניהו.
לא רק,
רגע,
גם...
רגע. בנימין נתניהו, הוא בהבדל מהגישה שלי, הפך את המחלוקת כשלעצמה לכלי. כשהוא לוחש לרב, הם לא יהודים, הוא לא מתכוון לשכנע אותי להיות יותר דתי. הוא מתכוון לסמן אותי בצורה כזאת שלא ידברו איתי. כשמישהי צועקת במליאת הכנסת...
אגב, הוא חילוני בדיוק כמוך, זה בכלל מצחיק.
מה זה חילוני? הוא חילוני יותר, הוא אוכל דברים שאני לא אוכל, לא כי אני דתי, כי אני לא אוהב. כשמישהו במליאת הכנסת, כשאני נואם, ומדבר על שתי בירות בירושלים, והיא צועקת לי בוגד, ואני רואה שניגשים אליה ליכודניקים, היא הייתה אז חדשה, ואומרים לה, אל תגידי לג'ומס את המילה הזאת, לא יפה, כי הילדים שלו... שמעתי פשוט. ואז אני מעל הדוכן אומר, חברים יקרים, יכולה להגיד מה שהיא רוצה עליי, ואל תביאו את הבנים שלי לדיון הזה בשביל להגן עליי. אני חושב שצריכות להיות שתי בירות בירושלים, כי בלי זה לא יהיה פתרון בינינו ובין הפלסטינאים. ככה תתמודדו עם זה. ואם אתם חושבים שאני אומר את האמירות הללו, כי אני פחות נאמן למדינת ישראל, זכותכם לחשוב את זה. עד כדי כך שתגידו שאני בוגד. אבל משם אני בא. היות והאמינו לי שמשם אני בא, אז רוב האנשים... עכשיו, האמת היא שגם האנשים הדתיים מצאו בי שותף לעשרות נושאים שהיה לנו ביניהם שותף, עם אנשי מבדל ואנשי, וגפני ואני חברים, וליצמן ואני חברים.
אבל השיח היום כל כך שונה, אתה יודע, רוביק רוזנטל כתב בפתח הדבר בספר ג'ומס שאנחנו מדברים עליו, שעמוס עוז שראה בך את המנהיג הבא של השמאל הציוני, אמר שהבית לך שאין סביבך דרמות. אני אומרת, אוקיי? אולי אפשר להמשיל את האמירה הזאת גם על הטון של השמאל הישראלי, שבעצם, אתה אמרת, שהרק, כאילו, שבשיח הזה של הרשתות החברתיות, והחוסר הטון כן ליצור פרובוקציה, או לא להסכים, או כן לדעת לצעוק בכנסת את הדבר הזה שיביא אליך את הפלשים, בעצם משאיר אותנו בלי דרך עכשווית להשפיע על השיח.
אני מודה שאני מבין את הקושי שאת מדברת. היה יותר קל בזמני להיות פחות צעקן, פחות בולט, ואפילו להגיד לעוזרת שלי, עזבי אותי עם העיתונאים, לא רוצה לדבר איתי. היה תקופה שחלל חשבתי שלדבר עם עיתונאים זה לא לעניין. כי אזור הבחירה שלי היה הקיבוץ הארצי, שם מוכרתי. אגב, אני הייתי חבר הכנסת אולי הראשון, שהצביעו באזור הבחירה שלו מנדט. זאת אומרת, יכולתי להגיד, אני נבחרתי בבחירות אזוריות בקיבוץ הארצי. אז, היום זה לא המצב. היום חבר הכנסת, בשביל להתבלט, לא רק בשביל להתבלט, קודם כל בואי נראה, רוב חברי הכנסת נבחרים על ידי ראש המפלגה שלהם. חוץ ממרץ קודם, ואני מקווה שהיום הדמוקרטים והליכוד, בכל המפלגות האחרות אין בחירות.
נכון.
זה קובע את את המיון, אני לא רוצה להשתמש במילה הלועזית של מיון, את המיון מבעל הכנסת.
למרות שבליכוד יש פריימריז, ואנחנו רואים איזה אנשים מגיעים.
אז רגע, הפריימריז בליכוד התאבטו, כן. כי פעם היו אחרת, כי יש קבוצה ששולטת במרכז, כן. והיא קובעת מה יהיה. אז לכן, יש פה, עכשיו, זה תהליך שעובר על הפוליטיקה בכל העולם, חברים, רגע, זה לא רק אנחנו. יש פה תהליכים, כולל בעולם שאני נכנסתי לפוליטיקה, לא היה הרשת החברתית. הרשת החברתית היום היא כלי ענק. אתם מדברים עכשיו על הרשת החברתית. זה לא רעיון שישודר הערב במבט. פעם להיות משודר במבט, זה היה עשייה פוליטיקה. היום, אתם אומרים, לא, אני, יש לנו יותר קולי, אתם כן. מכירים את המספרים יותר
קולים. וגם הקשב הוא מאוד מאוד, הקשב הוא, יש כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה כלי תקשורת, ויש אינטרנט, ויש רשתות, ובאמת הקשב של הציבור, בטח של אנשים צעירים, הוא מאוד קצר. ולכן לא רק, יש שינוי בשיח.
הוא לא רק חן, הוא לא רק קצר. עכשיו אני אגיד משפט לא יפה. מעמדה של האמת אחר לגמרי.
נכון.
אני רוצה להגיד, בעבר אני עזבו. אם מישהו היה פעם משקר אותי, מספיק. היום השקר הוא מקצוע. אין עם זה בעיה.
נכון.
אם מישהו מעביר לי ידיעה, לא מעביר לי ידיעה, מפרסם ידיעה לא בדוקה, עיתונאי או פוליטיקאי, ואומרים לו, תראה, זה בלוף, כל יום יש סיפור כזה, זה בכלל מקצוע, שעיתונאי אחד בודק את העיתונאי שני, ואומר, תראה, מה שאמרת לא נכון, זה יכול להיות על הבן שלה, על האפוד של הבן שלה, וזה יכול להיות על דברים הכי גדולים. ביבי יכול לעמוד 4 שעות ולדבר, והרוב הכתבה שתסקר את מחר, באיזה מקום הוא, היה על יד האמת, או עיגל פינות, או לא אמר בדיוק נכון. השיח הזה הוא מאוד, לבוא ולהגיד, אין היום אף פלסטיני שמוכן לדבר איתנו, כולם רוצים להרוג איתנו. אני מדבר איתם כל הזמן. כל הבדואים בנגב, אני תמיד אומר, אם אמרתי את זה כבר, תחתכו את זה, מרי ארי שלח אותי ללאב. אגב, בלי שאני מרי ארי, אני שלחתי אחר כך את אחותי לדביר ואת אחי לרבדים, והיה ועדת השלמות, ואנחנו אמרנו לאן כל אחד הולך. הוא שלח אותי ללאב, הוא שלח אותי למשולש. 800 מטר מזרחה מתחילה פלסטינים. 500 מטר דרומה מתחילה להגיע. שם אני חי. אם אני רוצה להישאר בקיבוץ להב, אני צריך לקבל את שני הדברים האלה כנתון. נכון? סמוטריץ', בן גביר עושה היום את הכל, שלהגיע לא תהיה. או שהיא תהיה מאוד קטנה, והמדינה הפלסטינאית בטח לא תתקיים. אני יודע, ואני רוצה, ש-800 מטר מהמרפסת שלי תתחיל המדינה הפלסטינאית, ושלהגיע, לא 500 מטר מלאב, אלא מוסדרת יותר, תהיה יישוב מוסדר, ומי שחי היום 500 מטר מהבית שלי, שלימד אותי להיות פלח, שהוא היום מתקרב לגיל 90, אברהים, יהיה לו בית, והוא לא יגור בחושה.
אבל שום. תגיד, אתה עכשיו ג'ומס מדבר גם על, גם על הבני אדם שבצד השני, גם על הפלסטינאי. אתה לא מרגיש שבחודשים האחרונים, גם אנחנו, זאת אומרת, גם החברה הקיבוצית, השמאל, כולם מסתכלים אחורה, לא מביטים למה שקורה בעזה, כי כבר 15 חודשים יש שם מלחמה, ואנחנו, ופשוט הציבוריות הישראלית בכלל, כמעט בכלל, לא מתעסקת במה שקורה בעזה, ואנחנו יודעים שקורה שם אסון. זאת אומרת,
כן.
יש שם רעב, ויש שם פליטות מטורפת, שאנשים פליטים, הם נהיים פליטים עוד פעם, ואנחנו שולטים בכל צפון הרצועה, ואתה לא חושב שאנחנו בסוף נשלם על זה ביוקר? זאת אומרת...
אנחנו כבר משלמים מאוד מאוד ביוקר. ואני מנסה לעקוב כמה שאני יכול. גם פה ושם עם שיחות עם פלסטינאים. מה שקורה בעזה ומה שאנחנו בין השאר עושים בעזה. למרות שאני חושב שהמלחמה אחרי השביעי באוקטובר הייתה מלחמה נכונה והיינו צריכים לפעול אותה. אבל זה לא מצדיק דברים שעשינו אותם ואנחנו עושים אותם, ושעזה היום אמרו שג'יבליה כבר כולה הרוסה, ומה אנחנו עכשיו נתחיל להתיישב בצפון הרצועה? נצרים על זה שעכשיו יש עליו את הציר הזה, הייתה יחזות. אריק שרון השתגע שזה תהיה יחזות של השומר הציר, אנחנו לא הסכמנו ללכת לשם. היה שם גרעין של להב, ואני הייתי מזכיר הקיבוץ, לא הסכמנו ללכת לשם. ועמדתי בנושא הזה לא השתנתה, ואנחנו אטומים למה שקורה, אנחנו גם אטומים למה שקורה בגדה המערבית. הטמטום שלא נותנים להם לבוא לעבוד בארץ, רק בשטחים הם עובדים, רק בהתנחלויות הם עובדים. כי סמוטריץ' לא נותן להם לעבוד. ופה אנחנו תקועים במחירי הבנייה ובכל הדברים האלה, וגורמים לאסונות שם. אתה רואה איך שהטמפרטורה שלי עלתה כן. עכשיו.
לא, כי אני מרגיש חושב... שאיפשהו האתוס שלנו של יורים ובוכים, וביד אחת נלחמים, באמת, ברור, אף אחד לא מפקפק, חייבים להילחם בחמאס ולמגר את החמאס, והמעשים שנעשו הם נוראים, אף אחד לא מפקפק בזה, אבל איפה היד השנייה של כמיהה לשלום, ורצון במקביל, כן, להגיע לפתרון. זה לא, אני לא מרגיש את כן, זה.
יש לי דו-שיח מאוד ארוך עם נחום ברנע. נחום, היורים ובוכים זה נחום.
הוא טבע את המונח.
ונחום אומר לי, הוא לא יחס עליי שאני אומר את זה, הוא אומר לי, ג'ומס, יש בזה מידה מסוימת של ציניות. ואני אומר לו, נחום, עד עכשיו, יורים ובוכים, מבטא את האמת שלי עד הסוף. הבלנס בין השניים הוא כל פעם משתנה. אני הייתי הולך לכל סמינר י"ב, אולי גם שלך. למה? לשיחה נגד סירוב, נגד סרבנות. היום היה לי יותר קשה. אני אומר בגלוי. אני חושב שאם יגידו לי, בוא תדבר, אני עוד אדבר, אבל יותר קשה לי, בעקבות מה שאתה אמרת עכשיו. יורים ובוכים זה לא...
ויש לך ילדים ונכדים שנלחמים...
יש לי שישה ילדים...
אתה לא אומר להם...
יש לי שישה ילדים ונכדים שנלחמים במקומות מאוד 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 בעייתים.
ואתם מדברים על הדילמות האלה?
מאוד. ואני לא רוצה להרחיב.
רציתי לשאול עוד שאלה, אבל אני אכבד את זה, כי זה קשור בהם.
תשאלי?
לא... ביחס לשיח על הסרבנות, אבל בהקשר של חיל אוויר, שאתה מחובר אליו, כשהילדים שלך משרתים בו.
אתה תמכת באקטים של הטייסים ושל אנשים אחרים?
אני תמכתי באקטים של הטייסים כמו שאני מבין אותם. זה באמירה שאנחנו לא נתנדב. אנחנו לא נעשה את הספיישל שלנו, ואומרים, אתה סוחט אותנו. תגיד, מה עושה בן גביר הלילה? הוא לא סוחט את ביבי שיעיף את מיארה?
אבל בן
גביר... זה סחיטה לגיטימית. אבל שאדם אומר, אני לא אלך להפציץ, שאני לא בטוח שמי שנתן לי את הפקודה להפציץ, הוא יודע שאני מפציץ במקום שראוי להפציץ בו, אז אתם אומרים שהוא בוגד, ושצריך לסגור את הטייסות. כן, אני אומר בגלוי. אני אומר, אמר את זה נשיא אוניברסיטת תל אביב. יש נקודות שבהם נשבית האוניברסיטה. יש מעשים שבהם אני אשתתף בקריאה להשבית את המדינה. אז אתם מיד גוררים את זה לעניין של סרבנות בצבא.
לא, אבל כי מסמנים בעצם את אותו אירוע כאחד הדברים שהשפיעו על השבעה באוקטובר. כי יש גוש גדול מאוד של ישראלים שטוען שהשימוש בכוח הזה נובע מהרצון לשמר את האליטה, כאילו הוא חושב
זאת אומרת, כשבן גביר מאיים על, על, על ביבי, זה מאידיאולוגיה. ושג'ומס אומר לביבי, אל תעשה את זה, כי הוא רוצה לשמר את כוחו של האליטה. נמאס לי הדיון הזה. נמאס לי הדיון הזה. זכותי הדמוקרטית, כתבו על זה ספריות שלמות, לבוא ולהגיד, חברים יקרים, יש מעשים שאני לא מוכן להיות חלק מהם. זה רחוק, זה מאוד עדין, אני לא משתמש בזה כל בוקר, אבל יש מעשים כאלה. כאשר שולחים עכשיו, אם הייתי יכול, אני לא יכול, כששולחים עכשיו את המשטרה, ומורידים 100 בתים, ביציאה על יד להב של בדואים, כי מרחיבים את כביש 6, כי לא מגיעים איתם להסכמה, והם מוכנים לעבור, לאן לעבור, אם הייתי יכול, הייתי נשכב לפני הטרקטורים. ותשאלי אותי מתי, אני לא יודע, יכול להיות שאם הייתי צעיר, בכמה שנים הייתי הולך לשכב לפני הטרקטורים. כי אני חושב שאנחנו עושים עוול נוראי. לאנשים שאומרים, אני מוכן להתפנות, למרות שהסבא שלי גר פה, לכאן, רק לא מגיעים להסכמה עם המדינה, לאן להתפנות. ומישהו בא ואומר, יאללה, תעזוב אותם, ובאה המשטרה ומאיפה את הבתים. זה קרה באום אל-חיראם, וזה קרה על ידינו עוד הפעם. ואתה דיברת על עזה, ויכולים לדבר על עוד מקומות. שאנחנו בהם, אני, מה שאני יודע, אומרים לי הבנים שלנו, אנחנו עובדים לפי הכללים, כולל הכללים שאנחנו לא עושים מעשים שהם, איך נקרא להם, לא חוקיים. אבל אני לא יודע להגיד לכם. ואני גם לא רוצה להיות המתאר שרצים הלאומי. זה מה שאומרים על מי שאומר יורים ובוכים, שזה בעצם תיאור שרצים. המתח הזה הוא חלק מהחיים שלי בארץ, חברים יקרים, סמך יזהר את חיר בית חיזה, ימי ציקלג, כתב על זה, במלחמת השחרור. ובן גוריון חילק את השיר של אלתרמן לכל חיילי צהל, אחרי שאלתרמן כתב נגד גיזה בלוד.
כן.
אז מה אומרים לי זה לא היה? זה הציונות, באמת. הציונות, זה לא אמירה שלי, עמוס דיבר על זה המון פעמים, הייתה התנגשות בין שני, צדק בצדק נפגש. ואנחנו צריכים להכיר בעובדה הזאת. וזה שלא נותנים היום לשדר סרט שאומר, יש נכבה ויש הפינוי של היהודים, ושניהם, שני הנרטיבים האלה קיימים במציאות. בלב חיו בדואים, אני יודע איפה הם חיים עכשיו. הם חיים 2 קילומטר מעבר לקו הירוק ברמדין. אחרי מלחמת השחרור, אחרי מלחמת ששת הימים, הם באו ללאב. חלק מהם היו באים ללאב גם קודם, ומדליקים סיגריות בלילה. אתם מכירים את המושג שטינקר?
כן.
ידענו שמגיע מישהו, וצריך להביא אותו לחבר לאב, שהוא היה איש מודיעין,
כן.
דודיק שושני, זה היה התפקיד של השומרים. כמה מהם באו אחרי המלחמה וישבנו איתם. והוא בא ומחזיק על ידו ילד, ואומר, אתה רואה, הוא נולד פה. ואני זוכר שאז פעם ראשונה אמרתי, אם אתה רוצה לחזור לפה, נלחם. אם אתה רוצה בית פה, בית פה רואים את הבית, זה רמדין מוליו, אנחנו נעזור לך. אז התגבשה אצלי התפיסה של, של, של הפתרון.
זה סיפור מעניין.
של להחזיר, אבל אתה לא יכול גם לתת...
את הפתרון של מה?
אני אומר, מה הפתרון פה? זאת אומרת, הפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים, מבחינתך. הפתרון הוא לא להחזיר את...
חד משמעי, אם אתה רוצה...
את תושבי חיפה לגור בבתים פנויים ליד חיפה.
לא, לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא. אבל זה אומר שאנחנו מקבלים, וזה מה שעשינו גם בהסכם ג'נבה, שיש זכות... לפלסטינאים לחזור למדינה הפלסטינאית, מה שהם מתנגדים, הימין.
זה מעניין, כי בתיאור הזה גם אפשר להבין את המציאות חיים של הרבה מהקיבוצים בפריפריות והסמוכים לגבול, אבל...
אני אתן לכם עוד סיפור.
רגע.
הרי אנחנו מעניינים לכם סיפורים.
מעניינים אותנו.
אני העברתי, ניסיתי להעביר חוק בכנסת, על החזרת תושבי ברעם, תושבי
בירעם.
עקרית ובירעם, כן.
ליישוב על יד ברעם, בתיאום עם חברי ברעם. בתיאום עם חברי ברעם. וזה כבר כמעט עבר בקריאה טרומית. וליבאי...
הייתה החלטה של בגעת שהם חוזרים, שהם יכולים לחזור.
מתי זה היה?
כשהייתי בכנסת, אני יודע, בשנות ה-2000, משהו כזה. אבל מה היה התנאי? שחזרתם לא תפגע בקיבוץ ברעם. לא תפגע ישירות, וגם לא תיצור מציאות שאחר כך ברעם ייפגעו. והצענו הצעה כזאת. אתם, מה זה נוסחת קשור? מה זה נוסחת קשור? אתם חדשים, אתם.
אני לא זוכר.
קיבוץ קשור.
קיבוץ קשור.
נוסחת קשור, זה קיבוץ קשור שגרים ליד זה, לא?
לא. קיבוץ קשור היה היאחזות של השומר הצעיר. בהתחלה הזאת הייתה היאחזות שנמצאת בתל אחרי עין זיוון, מול קונטרה. וההיאחזות הזאת הופצצה. ונהרגה שם בחורה מהגרעין. שאחותי הייתה חברת גרעין הזו. ואני הייתי מזכיר צעיר של הקיבוץ הארצי, ובאתי לקשור. בדיוק מגיע דיין.
היית אז בן 21, לא?
לא, אז הייתי 27.
27-8.
ובדיוק מגיע דיין, ואומרים לו, הנה, תראו, זה מזכיר של הקיבוץ הארצי פה. ואז כמו שדיין אומר, הוא בחור צעיר, כל הכבוד, וזה וזה. ואז אני אומר לו, תגיד, למה שמתם אותם פה? אז הוא אומר לי, בגללכם, נגדכם. ואז הבנתי את כל העניין. הוא שם את קשור שם, של השומר הצעיר, במקום הכי קרוב לקונטרה, שאנחנו נצטרך לתת את החותמת הזאת. ואני לא רוצה את התפקיד הזה. ואז קשור עברה למקום שהיא נמצאה בו עכשיו. ואז היה ויכוח, האם מיישבים את קשור. אני אגיד את זה. וכל זמן שאני הייתי...
גלה לנו את כל הסודות.
כל זמן שאני הייתי מזכיר הקיבוץ הארצי והשמאל במפם, אז לא הסכימו. זה הייתה יחזות. סניר הייתה קיבוץ, כי סניר הייתה באזור המפורז, וקשור הייתה יחזות. ואז, ב-70 ומשהו שם, לפני ה-80, התקבלה נוסחת קשור. מה כתוב במגילת היסוד של קיבוץ הקשור? אנחנו עולים פה בדרום הרמה ליישב קיבוץ של השומר הצעיר, אבל אף יישוב לא יהיה מכשול השלום.
Okay.
זאת אומרת, בגוף ההחלטה על ההקמה, נאמר שאם יהיה...
אנחנו נהיה מוכנים להתפנות.
וזו הייתה הפשרה של השומר הצעיר. עולים להתיישבות, למרות שהתפיסה הייתה, עולים להתיישבות במקום שלא מפנים אותו.
למרות שבנצרים זה לא עבד.
בנצרים לא הסכמנו להתיישב.
אני אומר, לא הסכמתם לנוסחה
כזאת. לא הסכמנו לנוסחה הזאת.
סיפור ממש מעניין, אני לא הכרתי אותו, אבל אני דווקא מכירה את
זה. ואני זוכר, ועכשיו, אתם רוצים לסגור את הסיפור? ביום שישי הראשון, אחרי שהייתי שר חקלאות, לקחתי את הוולבו, או שנסעתי עם הנהג שלי, זה החבר לב, ונסענו לבקר בקשור. וישבתי עם החברים שלי אז בגרעין המייסד של קשור, ואמרתי להם, חבר'ה, אל תתבלבלו. אנחנו בממשלה בשביל להגיע להסכם עם הסורים. ואם ההסכם עם הסורים יהיה שאתם לא תהיו פה, זה מה שיהיה טוב. אחרי שישבנו עם אנשי... והם ידעו שזאת עמדתי. ואגב, חלק גדול מהם זה לא הייתה עמדתם. אחרי שהם באו כל אנשי הרמה, הוועד של הרמה, עם יהודה הראל. ואני חזרתי על מה שאמרתי, והם התחילו לצעוק עליי. ואז יהודה אומר להם, חברים יקרים, תפסיקו לצעוק על ג'ומס. הוא מ-day one אומר לי, שהוא חושב שזה טעות להתיישב איפה שהם התיישבו במרום הגולן, זה במרום הגולן הקודמת, זה היה עוד יותר זה, כי מקימים יישוב במקום שממנו לא זזים. זה הציונות, והוא התנגד לזה. אז אל תבואו אליו עכשיו בטענות. אבל אני מבטיח לכם, אמרתי להם, שבתור שר החקלאות, אתם תקבלו את כל מה שמגיע לכם ויותר. ואחר כך תמיד הם היו אומרים, לא היה לנו שר חקלאות.
אבל תגיד, היום אנחנו מדברים בטיימינג מעניין, אפרופו הסיפור הזה, כמה שבועות אחרי, או ימים כמעט אחרי נפילת משטר אסד. אם היינו עושים הסכם שלום עם אסד, אז אתה לא חושב שהיום אנחנו מסתכלים בדיעבד, כמובן, אף פעם אי אפשר לדעת איך דברים מתגלגלים, אבל זה אולי דוגמה קלאסית לאנשים שטוענים, הנה, תראו, אי אפשר לעשות הסכמי שלום. עכשיו אנחנו חייבים לשבת על הגולן. יש עכשיו המשטר שם מתפרק, באים קיצוניים חדשים. היינו במצב נוראי, הסורים היו יושבים היום על הכנרת עוד פעם.
שמע, אני עכשיו ממשיך את מה שאתה אומר. ואם לא היינו מפסיקים את המלחמה, אם היינו מפסיקים את המלחמה בעזה במאי, ועושים הסכם להחזיר את החטופים, לא היינו הורגים את סינואר. נכון. כי הוא היה נשאר לחיות.
נכון.
ואם היינו...
בצפון, לא היינו הורגים את נסראללה.
ואם היינו במלחמת יום כיפור, לא עושים הסכם, אלא ממשיכים אחרי הקילומטר 101 לתוך קהיר, לא היה הסכם שלום עם מצרים. אגב, זה מה שרצו אלה שהפגינו נגד הסכם שלום עם מצרים.
כן.
ואם היינו לא יושבים עם ירדן, ונותנים לירדן את הגבול ומים וכו' וכו', אז לא היה הסכם עם ירדן, נכון? אפשר לחיות את ההיסטוריה במסלולים מקבילים, וכל מיני דברים להגיד, אם, הרי השאלה הכי גדולה, שאומרים למה אתה מתחיל איתי, שאומרים החרדים, אם בן גוריון לא היה מכריח אותנו לקבל מדינה על חלק מארץ ישראל, בטוח שכבר אחרי 70 שנה המשיח היה בא, והיינו מקבלים מדינה בכל ארץ ישראל וכל העולם, המשיח היה מגיע. את הדיון הזה אפשר לנהל
כמה. אגב, אם בן גוריון לא היה נותן להם פטור מגיוס, אז הם גם היו מתגייסים, אז יש עוד כל מיני...
לא, אז אתה אומר, השאלה הזאת שאתה שאלת אותי עכשיו, מה היה קורה בסוריה? אני לא יודע מה היה קורה בסוריה, מה היה קורה אם היה שלום עם סוריה, לא יודע אם היה אפשרי להגיע לשלום עם סוריה. לא, ההיסטוריה, אותו דבר, אותו מסלול אפשר לעשות בתחום של דתיים וחילוניים. מה היה קורה עם הציונות? בואו נלך למסלול אחר. מה היה קורה עם הציונות? שהיא צמחה על תנועת ההשכלה, שהיא צמחה כאשר חלק מרכזי בעם היהודי החליט שהוא לא מחכה למשיח, הוא לוקח את גורלו בידו וכו' וכו' וכו'. מה היה קורה אם הדבר הזה לא היה קורה? כל ההיסטוריה, אני לא הייתי פה. אבל לא יודע בדיוק מאיפה עורך בו, גם אתה לא יודע.
כן, אבל בסוף הסיפור של רמת הגולן, אתה יודע, הוא הרף עין, אנחנו מדברים על זמן קצר.
אנחנו מדברים על כמה עשרות שנים.
כן, לא, אבל המסע ומתן לשלום עם אסד וכל זה.
עוד לא גמרנו את הדיון הזה. אני לא מציע למנהל מסע ומתן לסוריה על רמת הגולן, כי זה לא זה.
לא רלוונטי, אין שם שלטון כרגע.
אני יודע דבר אחד, גם את זה אמרו לי לא פעם אחת. עכשיו, בהסכמי אברהם, תראה, אנחנו עשינו הסכמים עם האמירטים, קיבלנו את הכל, כל השטויות שלכם על הפלסטינאים, כל השיחות שלכם איתם, כל הנכונות שלכם, תראו, מי בא? הסעודים, האחרונים בתור, האחרונים שאכפת אליהם, אומרים הבוקר בחדשות שמעתי לפה, אם אין משהו שאומרים עליו, אני אומר לכם שבהסכמים עכשיו, תהיה רשות פלסטינאית ברפיח. מה זה רשות פלסטינאית ברפיח? עכשיו, זה רגע של הרשות הפלסטינאית בתוך רפיח. אני רוצה. איזה רשות פלסטינאית? מי ישלוט עליה? מה יהיה משקלה? אז אפשר את השאלה הזאת אם לשאול 80 פעם.
מאור.
אנחנו...
הייתי חייב לשאול, כי זה היה...
לא, אנחנו כל הזמן, נורא, זה נורא מפתה לגלוש איתך לנושאים כאלה, ואני, כשאני כל הזמן ככה מושכת חזרה
למקומי,
לא, בסדר, אבל מעניין אותי, אמרת שהנהג שלך, כשהיית שר, היה מילב. אז מעניין אותי שני דברים. אחד, זה בעצם השינוי של הייצוג של הקיבוצים בכנסת לאורך השנים, שבעצם כבר רם שפע שהיה כאן, אבל תעזרו לי לפענח את זה, וגם השילוב הזה בין עבודה פרלמנטרית, בין חבר כנסת ושר, לחבר קיבוץ.
הייתה מבקרת המדינה.
מרים בן פורת.
מרים בן פורת. איך אתה יודע, זה יפיע בספר?
לא, אני פשוט זוכר, אתה אומר מבקרת המדינה, קופץ לי מרים בן פורת, אני זוכר.
מרים קורת, הייתה לה קרובת משפחה בלעב. היא באה בשבת ללעב. מי מגיש לה את המנה? השר.
השר ג'ומש.
השר, ועושה תורנות, הגשה?
בטח, מה?
השר, ומאז היא סיפרה בכל העולם, שג'ומש עושה תורנות שבת. תשמעי, אני נשיתי לאורך כל חיי לשלב בין מעורבות רבה מאוד בקיבוץ, לא תמיד באינטנסיביות, אבל גם היום, לבין הממד הציבורי והפוליטי, ראיתי בזה, כמו שאמרתי קודם, קומות שיש ביניהם מתח, ויש ביניהם תחרות, אבל צריך למצוא את המחנה המשותף ביניהם. והיו עוד חברי קיבוץ, אבו היה, וענת הייתה, ודוב זקין היה, ויודקס הזכרנו אותו, ומאיר וחזן שהיו בכנסת לא הסכימו להיות שרים. זה גם היה חלק מהתפיסה שלהם, הם לא רצו להיות שרים.
שלחו את בן טוב.
שלחו את בן טוב ואת ברזילאי ואת שם טוב. כן, אז עכשיו תראי, זה לא רק ברמה של הכנסת. זה גם ברמה, מה זה ספריית פועלים? ספריית פועלים הייתה הוצאת ספרים שהוציאו אז אחרי מלחמת השחרור ובהמשך, עד היום, הוציאו סופרים מזרם מסוים, היא עודדה סופרים מזרם, חוץ מהסופרים חברי קיבוץ. מה זה צוותא? מה פתאום יש בתל אביב, אגב, עד היום אנחנו...
עד היום, כן.
הם עוזרים לצוותא, ובעצם בגללנו היא קיימת, בגלל החלק של השומר הצעיר בתוך התנועה הקיבוצית. והתנועה העולמית, והתנועה החינוכית. למה היום, אני יושב, בין שאר עיסוקיי, אני יושב ראש הנהלה הציבורית של השומר הצעיר.
אתה די עסוק לאיש עוד מעט בן 85, נכון?
אני כן, אבל אני שמח עם זה. אז הנה, יש עכשיו, למשל, כשאתם דיברתם פה על על הכנס הזה של מתיישבים בעוטף עזה. אני איכשהו מעורב ודוחף ומנסה לעזור, שיהיה גרעין או שניים של תנועת הבוגרים, של השומר הצעיר בעצם, שילך להיות שם, עם כל הבגז של השומר הצעיר.
שילך לקיבוצים בעוטף.
שילך בקיבוצים בעוטף. וזה מה שמשנה היום את סדרי העדיפויות. ויש כבר גרעין כזה, ואולי יותר מאחד.
שילך לאן? יודעים כבר?
מדברי, אני לא רוצה... כן.
אחד הקיבוצים.
כן. כן. והתנועה מדברת על זה, ותנועת הבוגרים מאוד מעורבת.
טוב, לשמוע שיש... האמת שהשומר הצעיר, כחניכה, כבת השומר הצעיר, אני לא רואה אותו בחצר הקיבוצית.
הילדים שלי בשומר הצעיר?
כן?
יש באזור...
הילדים ש... בקן הבלב יש כן השומר הצעיר, וביום רביעי קיבלו עוד קבוצה לשומר הצעיר, והמפקד.
מאיזה כיתה?
כיתה או ד' או ה', אני לא זוכר.
אין לו זה ה', בר בה', אבל כן, זה לא...
יש היום, יש היום...
זה לא עובד כל כך.
אז הבן שלי בה', אוקיי.
יש היום מעל 80 קיבוצים, שחלק מהם גם של התקם, של ה... לא של הקיבוץ הארצי, אבל הרוב הגדול של הקיבוץ הארצי, שיש בהם מדריכים של השומר הצעיר. יוד גימלים ושינשינים וכו' וכו'. להפך, אחת הבעיות של השומר הצעיר בעיני היום, שהוא הופך להיות יותר מדי תנועה של קיבוצניקים ופחות מדי בעיר. אבל בסדר, זה חלק מהמאבק.
אני יכולה לשאול שאלה בנושא אחר לגמרי,
שהיא
נושקת קצת ל...
כמה זמן זה ייקח בסוף השידור?
לא יודע, כמה שנרצה, אבל... לקראת סיום.
לי שמעט.
יש לי עוד המון שאלות.
שאל, נראה.
רציתי לגעת בנושא שהוא יותר כואב. בהיסטוריה המשפחתית שלכם, יש בעצם גם כן שכול. ואחרי שאיבדתם את הבן השלישי יניב בתאונה טרגית, ורציתי לשאול בהקשר הזה, האם... החיים בקיבוץ מסייעים במשהו עם התמודדות של, בהתמודדות עם אובדן?
דרך אגב, אנחנו רואים באמת היום כאילו כל כך הרבה אובדן בקיבוצים, חברים טובים שלי, איבדו בני משפחה חטופים, אני לא יודע, אתה היום שאתה מעורב, אתה במובן הזה אתה נותן תמיכה למשפחות האלה גם?
תראו, אני לא, זה נושא שאני לא רוצה לדבר עליו הרבה. לנו, העובדה שהיינו חברי קיבוץ להב, מאוד מאוד הייתה חלק מהיכולת שלנו להמשיך, כולל שאחרי כמה שנים יצאתי עוד פעם לפעילות. נילי יצא עליה עכשיו סרט, שמחבר בין העבודה שלה בקרמיקה, ואיך זה התחיל מה... מוות של יניב, ואיך זה מתחבר.
היא גם כתבה את הספר, אני החתול המציץ, שאני נורא אהבתי אותו בתור ילד.
נכון. ואני החתול המציץ, זה בעצם הייתה אחת הדרכים שלה, זה סיפורים ליניב.
כן.
כל אחד מתמודד עם הדבר הגדול הזה בכלים שלו וביכולת שלו להיעזר במה שהוא יכול. במקרה שלנו, החברות בקיבוץ הייתה בהחלט אחד העוגנים המרכזיים, אבל בסוף אתה נשאר עם הפצע לכל חייך. ו...
כן. אבל בעצם זה עוד חלק שהקהילה יכולה להיות בעצם איזשהו כלי עזר, כאילו איזשהו משהו שזמין לך.
תראי, זה, כן, אבל אנשים מוצאים קהילות, חלק מהאנשים מוצאים קהילות מכל מיני סוגים, ואנחנו קוראים על זה ויודעים על זה.
אני חושב, בלי שום קשר ל... למשפחה שלך, ישבה פה בין היתר באחד הפרקים, ראיינו את שני קלינגבייל, שני וסיוון קלינגבייל מניר עוז, שהם עוזבות הקיבוץ, ושני אמרה משפט ש... כזה... שאם אסון כזה כבר קורה, כמובן לא בזה,
על השיבה באוקטובר,
על השיבה באוקטובר, אז שיקרה בקיבוץ. זאת אומרת, זה לא קשור אליך למקרה שלך, ואני אומר, אנחנו רואים את הקהילות איכשהו... וגם את התנועה הקיבוצית, מאוד דואגת, והמון דאגה, אנחנו רואים את הקליטה של הקיבוצים המפונים.
אם אני עוזב עכשיו את הקטע האישי שלי, ללא ספק, קהילה, חיבור של אנשים, תמיכה הדדית, קשב, תשומת לב, כל הדברים הללו, הם לא צריכים שזה להיות דוקטור בתחום בשביל לתת עיצות. כל אדם מבין את זה. גם כשהוא יודע... שבסוף, בלילה, בבוקר, בזה, אתה נשאר עם האסון שלך, עם עצמך, עם בת זוגותך, ומתמודד איתו. ואנשים שונים מתמודדים בדרך, בכל מיני דרכים. ויש דרכים שונות, ולא אני האיש שיגיד, רגע, הדרך הזאת נכונה, והדרך הזאת לא נכונה. אנשים שונים מתמודדים עם האסון בדרכים שונות.
נגיד, אגב, אפרופו הקהילתיות והאופן שבו הקיבוצים מתמודדים היום עם השבעה באוקטובר, להבדיל אולי מיישובים אחרים שגם ספגו מכות קשות בשבעה באוקטובר, כל הנושא של היחסים בין הקיבוצים לבין הערים שליד, ואנחנו מכירים את הסיפור הזה, וגם לפני שבעה באוקטובר, ערב השבעה באוקטובר, היינו בסיטואציה שצובעים על השערים הצהובים בניר דוד ובמקומות אחרים. יש משהו שאתה מכה על חטא, או חושב שאפשר היה לעשות אחרת לאורך השנים, כדי לחבר את החברה הקיבוצית לחברה שמחוץ עליה? כי זה בסוף יושב על איזשהו כאב, איזשהו תחושה של אנשים שגרו בבית שען, או גרו בקריית שמונה, שהם, או ביוקנעם, שהרגישו שהם, שהקיבוצניקים מתנסים עליהם, שהם עובדים בקיבוצים בעבודות הפשוטות, הם, כולנו מכירים את הסיפור הזה.
ללא ספק נעשו גם שגיאות. אפשר להתחיל בשגיאות ברמה הלאומית ולהגיע ברמה המקומית. ואם אפשר היה לחיות את החיים פעמיים, אז יכול להיות שאם זה היה קורה היום, אז היינו בכמה נושאים מתנהגים אחרת. אבל, ותכף מגיע אבל, אומרים ששלחו את המושבים לגבולות והקיבוצים הסתתרו אחריהם. אני מסתכל בכל האזור שאני גר, המושב הראשון, אני גר 800 מטר מהגבול, המושב הראשון הוא 10 קילומטר מהגבול. אני לא מדבר עכשיו על לחיש, על אזור לחיש, אלא בנגב.
כן, אחותי גרה בשקף, אז היא ממש על חומת.
בסדר, אז בשקף, שקף זה כבר פרודוקציה של תקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת. אבל לחיש, לא אמציה, לחיש ולאמציה הייתה יותר קרובה. בסרט המפורסם כתבו שלובה לקח אותם ללחיש והרים את המסעית והם נשפחו מהמסעית. אני לא יודע אם הסיפור של נשפחו מהמסעית נכון, אבל סיפור אחד לא הופיע בסרט, שלובה נשאר לישון איתם. מה שלא בטוח ש... לא רוצה לתת שמות של, של זה. והשאלה, אם הפרויקט הציוני שלקח בהתחלה קיבוצים ואמר להם, לך תחיה בנגב, אחר כך הוא חשב שהוא גם יכול לקחת מושבים, מושבניקים ולחיות בנגב וכו' וכו', וכל התהליכים היו. מה שברור גם, שבשלב מסוים התחילו להשתמש בזה. הפכו את זה לכלי. הפכו את זה לכלי לניגוח. לא לחיבור, אלא לניגוח בין הקיבוצים ובין המושבים.
וגם הערים, לא רק הקיבוצים, הערות הפיתוח.
כן. יש מקומות שזה היה בתוך הערים. היה עימותים בתוך בית שען, היו עימותים בתוך שדרות.
גם, כן, אומרים שזה יותר באמת מאפיין את האזור של בית שען, נגיד, אני יודעת להגיד שאצלנו זה בא הרבה פחות נוכחת, בדרום זה גם?
שדרות היה, היה כל המהלך הזה של, של אמיר פרץ, כמפלגת עבודה, לכבוש את שדרות, וספיר, אפילו ב, 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 בשער הנגב, זה היה יותר מרחיק לכם. אם תראינו את קץ עוז, אז הוא יספר לכם, שהוא, הם, להם הייתה תפיסה של אזור של מפלגת העבודה, שזה מתחיל בקיבוצים, בשדרות ומושבים שמשתפים פעולה, במפעלים האזוריים, זה לא הצליח. ויש להם חבר כנסת, קץ עוז, שהוא נציג של האזור. זה היו תפיסות יותר של התקם, אשר פרט של הקיבוץ הארצי. אבל הוויכוחים שהיו למשל, בשומר הצעיר, האם לקבל פה עובדים שכירים למפעלים האזוריים. אז בן גוריון אמר, הציונות הכזיבה, ניבוש ונחלם. למה? כי השומר הצעיר החליט לא לקבל פועלים שכירים למפעלים. אבל הוא החליט את זה כי הוא חשב שלעבודה עצמית יותר חשובה מלקלוט את העובדים השכירים. היום אתה אומר, זה טמטום, זה טעות, זה שגיאה, אבל אז זה הסתדר. לא קלטו עובד שכיר לעבוד בלהב. אני הייתי קצב כל השנים, כי לא הסכמנו שיהיו שכירים.
מתי נכנסו אתכם שכירים?
עם השנים, יותר מאוחר.
מעניין מאוד. טוב, אנחנו באמת מעריכים. לי יש שאלה אחרונה. כן?
שאלי, נראה אם תהיה אחרונה.
לא, אז יש את המשל הידוע שלך בשם שלוש הנקודות. אז אחד, האם אתה יכול לספר לנו אותו ממש בקצרה? וגם להציע לנו דרך להתבונן על המצב של החברה הישראלית, בהקשר של הפילוג והשיסוע, או סוג של הצעה לחשיבה עבור חבר'ה כמונו, שלאחרונה שואלים את עצמם לא פעם מתי, זה הנקודה האחרונה שאנחנו אולי עדיף שנסתלק מכאן, כדי לפתור את הסוגיות האלה.
הגעתם למשל, אני שכחתי אותו.
עם הטרקטור, כן. עם המכסה. קודם כל, אני ישר חושב על עצמי נוהג על הטרקטור ברפת, וזה, אתה יודע, זה גשר.
אני לא יודע מתי תהיה הנקודה הזאת. אני לא יודע להגיד מתי תהיה הנקודה. אני מאוד מקווה שהיא תגיע, אני אוכל לזהות אותה. אני אומר כאן מה שאני זוכר, שאמרתי בשיחה עם עמוס עוז בזמן מלחמת לבנון הראשונה, בגבעת ברנר, והיה דיון על סרבנות. בשלב מסוים קם אחד האנשים ואמר, אנחנו קיבלנו הוראה לסגור את המים לביירות. לבצע? ואז עמוס מתחיל להגיד לו, תשמע, אם תקבל הוראה לסגור את המים לביירות, אל תבצע. אבל אם תקבל הוראה לסגור לשעתיים ולפתוח לארבע ולסגור לשלוש ולפתוח לזה, תבצע. ואז אני קצת בחוצפה, עמוס היה מזכיר לי תמיד את הזה, קמתי ואמרתי, חברים, אני לא יודע להגיד את זה. אני לא יודע להגיד אם לשעתיים זה בסדר, ולכל הזמן, בכלל זה אסור, ולשעתיים זה בסדר. אני רק רוצה להיות בטוח שאתם תגיעו לנקודה הזאת, תדעו איך להתנהג. איך אמרתי את זה? כי קודם באו אליי חברי גרעין שלום מכרם שלום, שהם היו הבנים של הוז אין הוז, של השמאל התל אביבי. והם היו בנחל בחברון. ואני בשבת ישבתי בחברון, אצל ג'אברי, עם חבר קיבוץ שלי, וג'אברי אמר, תראו, הולכים עכשיו פה לחסות דרך בקרם שלי, בשביל להתחיל יישוב יהודי. זה התחלת קריית ארבע. ומתברר ששלחו אותם לעשות את העבודה הזאת או לשמור על זה. ואז הם באו לשאול, להגיד שהם הולכים לסרב. שמעון אבידן, שהיה... שמעון אבידן...
אין השופט.
שמעון אבידן היה, היה איתי במקביל. אחרי יודקס היה שמעון אבידן. ודיברתי עם שמעון. ושמעון אמר לי, זה לא חוקי. שיסרבו, אם זה יהיה לא חוקי, אם יסרבו, נעמוד מאחריהם. אם יתברר שזה חוקי, ילכו לבית סוהר, זה מה שיהיה. ואני אמרתי את זה. והם סירבו ולא שלחו אותם לבית סוהר, והשאר כבר רשום בתולדות ישראל. אז שאת שואלתי, מתי תהיה הנקודה? אני לא יודעת מתי תהיה הנקודה. ומפה אני מגיע לדוגמה שנתתי אותה גם בנאום הפרידה שלי מהכנסת, ומאז כאילו קושרים את זה איתי, על שלוש נקודות. המשורר אמר, בין שתי נקודות מחבר הקו ישר אחד. יהודה עמיחי.
כן, עובר הקו ישר אחד.
עובר הקו ישר אחד. ואני שואל, איך מחברים בין שלוש נקודות? מה עם שלוש הנקודות? כשהייתי פלח צעיר, בא אליי אותו אברהים שהזכרתי אותו קודם, ואמר לי, ג'ומס, תפתח תלם ישר, ואחר כך תעשה סיבובים סביבו. ככה בשטחים בנגב שאין בהם השקיה, פותחים את התלם. ולא, איך אני פותח תלם ישר? הוא אומר, אתה רואה את העץ על הגבעה? תתחיל לנסוע אל העץ, תיסע אל העץ, יהיה את קו ישר, ואז תעשה את הסביבו, ואז יבצר מה שקוראו ארגז. אני עושה את זה, כעבור כמה מגיע מרכז הפלחה, ורואה שזה כמו פרה משתינה ברוח. כי מכל נקודה יש נקודה אחת. אם אני רוצה לנסוע לפה, אז אם אני אנסה ככה, זה נקודה אחת. אם זזתי לפה, זה גם נקודה אחת. אם זזתי לפה, זה גם נקודה אחת. בשביל לכבד, לעשות קו ישר, צריך שלוש נקודות. הנקודה האחת זה אני, הנקודה השנייה זה הפקק של הרדיאטור, והנקודה השלישית
זה העץ.
זה העץ על הגבעה. אני כל חיי מתמודד עם שלושת הנקודות. אני זה כל עולם הערכים שלי, שספגתי מהבית, מהתנועה שגיבשתי. העץ על הגבעה זה מטרה רחוקה, אבל יש החלטה עכשיו. צריך עכשיו להחליט בין שתי תרופות. איזה תרופה לתת? צריך להחליט למה להקצות, לפנסיה או לבונוס, לחינוך או לתרבות, לחינוך או לבונוס. זה הפקק על הרדיאטור, זה ההחלטה הקונקרטית שצריך לקבל. יש אנשים שפותרים את עצמם, יש להם רק שתי נקודות. או הם והרדיאטור, הם פרגמטיים. אין להם עץ על הגבעה, הם תמיד יודעים מה להחליט. או רק הפקק והעץ, יש להם חלומות. אין להם עולם שלהם, אין להם את העולם הערכים שלהם, יש להם רק החלטה קונקרטית, וזה דיבור שיהיה טוב, שיהיה שלום. אני כל חיי מתמודד עם הצורך לחבר את שלושת הנקודות, זה לא קל, הקו לא ישר, אבל אני לא מוותר על אף נקודה.
אתה אומר גם תהיה בית שמי בעקרונות, ובית הלל במציאות, נכון?
זה יודקס.
זה יודקס אמר? זה יפה.
נכון.
זה משפט יפה.
זה המשפט, אני רואה שקראתם את הספר.
לא, זה משפטים יפים, זה גם בסוף, זה שביל הזהב הזה.
נכון.
אפילו היהדות, ואריסטו והרמב״ם דיברו עליו.
נכון. יודעים, אומרים, למה אתה תמיד פשרן? אומרים לי, בכל מיני נושאים קונקרטיים של חברים. אמרתי, כי אני בית שמי בעקרונות, ואני מרשה לעצמי להיות בית הלל, במימוש שלהם, עם החבר הזה שהוא לא הכי בסדר. האם אפשר לקבל חבר קיבוץ, לתת לו בית, למרות שהוא לא חבר קיבוץ? אתם מכירים את הוויכוח הזה?
כן, זה ויכוחים שקיימים ב...
ואתה בא ואומר, באופן עקרוני אני מקבל את זה, שמי שיקבל בית יהיה חבר קיבוץ. אבל יש מקרה אחד, שכולם יודעים שהוא או היא לא יוכלו לקנות את הבית. מצד שני, זה לא טוב שהם לא חברים כבר המון שנים. אז בוא במקרה הזה נגיד שהיא תהיה חברת קיבוץ, ולא, ו, ואת הבית היא תרכוש עם השנים עם השכר דירה, ויכול להיות שכשהיא תחזיר את הקידבק, הבית יהיה 3/4 שלה, והילדים שלה יקבלו 3/4 בית, ולא בית שלהם. זה פשרה.
אגב, תמיד ההיסטוריה מוכיחה, בטח בתנועה הקיבוצית, בטח בשומר הצעיר, שמה שנראה בית שמי, ומה שנראה בית הלל, הפך אחר כך לדבר הרווח, ובסוף הדברים שנראים בהתחלה אולי פשרות מאוד מאוד קשות, הם בסוף הופכים לדבר המקובל. כי העולם מתקדם, והמחשבה משתנה.
אבל יש גם מצב הפוך. שבית הלל, למשל, כשאתה מחליט ש... בביקוחים של היום, אני לא מקפיד על זה שאתה תצבור לפנסיה. לא מקפיד. למה? זה בעיה שלך. אבל כשתהיה חבר קיבוץ, לא עכשיו צעיר, אלא בן 80, ותהיה בבעיה, אז מה הקיבוץ ישאיר אותך על השביל? הוא ייתן את הכסף, המון כסף, כן. שזה כסף שלי. כן. אז מוצדק שאני אבוא ואגיד,
נדרוש לך פנסיה.
כל שנה תבדוק, לכן אתה מביא את הטופס למזכירות, שאתה צברת השנה למרות שאתה עובד בחוץ, את הפנסיה. את רואה, אני כל הזמן מחפש בין דוגמאות כאלה, עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, זה חוק הפנסיה הממלכתי.
כן,
החוק הפנסיה אומר היום שאתה חייב לצבור לפנסיה.
חייב להפריש.
עכשיו, כשאני נאבקתי על החוק הזה, אמרו, מה פתאום? כל אחד יחליט מה הוא רוצה. הקפיטליזם אומר, מה פתאום? למה אתה מכריח אותי לחיות פנסיה? אתה אומר, לא, אם אני לא רוצה שאף אחד ימות ברחוב, שהוא יהיה בן 75, אני צריך לדאוג לזה שהוא יצבור פנסיה. אותו דבר בסל התרופות.
אז שאלה אחרונה, באמת, גם לי יש אולי, זו שאלה הכי פשטנית שיש, אבל תענה עליה שאתה רוצה, גם דיברנו עם מוקי צור וכל מיני אנשים. אתה בנקודה הזאת, שהיא באמת נקודת שפל, אני חושב, בהיסטוריה של מדינת ישראל, ממרום שנותיך וכל מה שראית, אתה אופטימי לגבי עתידה של המדינה, ואולי גם עתידה של התנועה הקיבוצית, אני לא יודע, אבל...
אופטימי, פסימי, זה החלטה, זה לא סיכום מצב. אני אופטימי במהות שלי. האם זה סיכום של כל בוקר, מה שקורה סביבי? דיברתי קודם די בחריפות על כל מיני דברים שקורים. אני אופטימי, אבל אני יודע דבר אחר, וזאת בעיניי ההבחנה יותר חשובה היום. אנחנו, וגם זה לא אמירה חדשה, אנחנו הגענו לצומתי. בשאלות המהותיות, שאתה מכסה אותם, שאני יכול לדבר עליהם, זה לא עוד וריאנט, שבית המשפט העליון לא יהיו בו 11 שופטים, אלא יהיו בו 13 שופטים, או 15 שופטים, ואפילו העניין הסניוריטי יהיה ככה ולא אחרת. זה ויכוח מהותי. האם אנחנו רוצים מדינת חוק שיש ברשות שופטת עצמאית, על כל מה שזה נאמר, או משהו אחר. בעיניי, התי המהותי הוא התי, עכשיו דיברנו עליו קודם עם הפלסטינאים. אנחנו בשאלת תי, בנושא של המהות היהודית של המדינה. אני רואה את עצמי כיהודי פלורליסט שיכול לחיות בשלום ובשיתוף פעולה עם רפורמי, קונסרבטיבי, חילוני ואתאיסט. אין עם זה, וכמובן ערבי ונוצרי וכו' וכו'. היהדות שהם מדברים בה זה יהדות שהם מבינים מה זה היהדות. בעיני החרדים, סמוטריץ' יותר גרוע מג'ומס, כי ג'ומס יודעים מה הוא, סמוטריץ' זה בלוף. הם אומרים לי זה 1,000 פעמים. לא על סמוטריץ', על אנשים אחרים. היה חבר מאוד בולט בקיבוץ הדתי, ינקה לגדיש, שהיה ראש אגף תקציבים. הוא אמר פעם בשיחה ביבנה, חבר'ה, אני יודע בדיוק מה מגדלים בקיבוץ של ג'ומס. בהרבה מאוד דברים הוא יותר קרוב לי מהרבה אנשים פה. אז זאת גם שאלה שהיא עומדת בפנינו. היא תחופה כמו השאלה הפלסטינאית, לא, אבל היא עומדת בפנינו. ולא אמרנו עכשיו כלום, על הצומת, נקרא לה, החברתית. האם אנחנו הולכים, אמריקה חיה אותה עכשיו, במודל של טראמפ, או במודל של ביידן, שבעבר היה נחשב לימני, אבל סנדרס עכשיו עקף אותו, הוא עקף את סנדרס בחלק מהדברים. שהייתי רואה את סנדרס, הייתי רואה עסקן מפמניק כזה, עם, עם החליפה הישנה, הוא היה הולך תמיד כזאת. אז שאתה שואל אותי, האם אני פסימי אופטימי? אני בתחושה שאנחנו נמצאים בשנים מאוד קריטיות, בצומת הכרעה מאוד מהותי, שאם אנחנו נמשיך ללכת במסלול שהם הולכים אותם עכשיו, זה מסכן את הקיום פה, ואז גם זה מסכן, אני יודע שיש כאלה שאומרים, אנחנו נקים גני עדן בתוך בורות. בסדר. בסדר. יהיה גן עדן. כמה שנים יהיה גן עדן בתוך בורה, ואחר כך לא יהיה גן עדן.
קשה להיפרד ממך, ג'ומס, כי באמת מעניין.
לא, יש באמת עוד המון דברים שלא דיברנו עליהם.
כן.
אבל אולי נבין אותו עוד פעם, מתישהו, אם הוא יגיע. גם ג'ומס פה באולפן כל כמה שבועות, זה בסדר.
נכון.
אנחנו לא היחידים שמארחים אותו.
תודה רבה.
חבר'ה, תודה לכם.
תודה רבה.
אני חושב זה חשוב מאוד.
מאוד חשוב.
רגע, אז מה זה הספר?
ותדאגו שימשיך להיות שיחת קיבוץ ולא אספת קיבוץ. כי זה חלק מהדברים שמשנים עכשיו.